103 FM, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ובוואטסאפ אנחנו 054-70-103-70. יצא לי ווטסאפ. טוב, בסדר. ווטסאפ. אנחנו כאן לשעתיים. תקשיבו, אני כבר לא יודעת איפה אני חיה היום. חופש הגדול עדיין. תגידו, מה קורה עם הכבישים? מה קורה עם הכבישים? אני זוכרת שפעם באוגוסט אפשר היה לנסוע ברחבי הארץ. היום אי אפשר. כל מקום. התנועה עומדת, 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 עומדת. קשה, קשה, קשה. כולנו צריכים לתרגל תוך כדי נסיעה נשימות ולצאת מהבית 45 דקות קודם לפני שהווייז אמר. זה, קחו את זה בחשבון. נתחיל כבר ישר עם השיחות, והנה הטלפון הראשון שלנו. שלום.
בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב וברכה.
שלום, שמי בוריס.
היי בוריס.
רציתי להתייעץ איתך על, על ילדה ספציפית שיש לנו, מבין השלוש בנות. הגדולה בת 5.5, השנייה בת 3.5, והקטנה בת 1.5. עכשיו לגבי...
זה קטע כשאומרים לי, ביציאה בין הגדולות, כשאומרים לי דבר כזה, אני רואה מול העיניים 15-16. ומתברר שהגדולה היא בת 5.5. כן. אוקיי, בוריס. כן, אוקיי. ואנחנו מדברים על האמצעית, נכון?
כן, האמצעית.
יש כאלה שקוראים בזמן האחרון, אתה יודע, המרכזית.
המרכזית.
המרכזית, אה? כן. כי סנדוויץ' דרך אגב, אני יודעת מה זה סנדוויץ'ים. סנדוויץ', הם לא קונים את זה. תמיד אומרים להם, אתה שוקולד בין שתי הפרוסות, אתה נקניק, אך, הם מאוחים מלמעלה ומלמטה. אז היא המרכזית, אוקיי. כן.
היא המרכזית. לגבי הבת 3.5, רציתי לדבר על העניין של הטיטול. יש לה טיטול ב... במהלך היום, מתי במהלך היום, שזה בלילה, וכשהיא רוצה לעשות את הצרכים הגדולים.
צועה. אז היא מבקשת? היא באה והיא מבקשת?
כן, היא מבקשת. אנחנו רוב היום, גם במסגרת שהיא נמצאת ביום, רוב היום היא נמצאת בלי טיטול, אבל כשהיא צריכה את הצרכים הגדולים, סליחה לרק.
אז היא באה והיא אומרת טיטול?
מה, כן, היא אומרת טיטול.
כן. ועל מלבישים לה, היא מתרוקנת... ואז
מלבישים לה, היא מתרוקנת, כן, היא יודעת לעשות את הפעולה הזאת באופן עצמאי.
בוריס, כן, בוריס, תראה.
אני רק אגיד עוד משהו, לא יודע אם זה קשור, אני מאמין שבסוף יש מכנה משותף, שבלילה, כאילו, בלילה ושיש לה את ההתקפים האישיים שלה, היא צריכה גם את המוצץ ואת השמיכה שלה.
מה זה ההתקפים? מה הכוונה?
התקפים שפתאום היא לא מוצאת עצמה, או שהיא מתחילה לכעוס או להתעזבן, היא צריכה את הפינה הזאת.
וזה קורה כל היום או בעיקר בערב?
זה קורה בעיקר בערב שהיא מגיעה הביתה. נראה לי שהיא התרגלה לאיזושהי אווירה שבבית היא צריכה את המוצץ ואת השמיכה.
תראה, זה לא עניין, בטח שהיא התרגלה, אבל זה לא עניין של התרגלה ובאה לה וזה. כולה, בואו רגע, לא נתבלבל, בוריס, זאת גור בת 3.5. נכון, יש תינוקת יותר קטנה בבית, אבל גם מה זה 3.5? היא בקושי רק עכשיו התחילו לקרוא לה ילדה קטנה. עד לפני רגע היא הייתה פעוטה אפילו. זאת אומרת, בואו לא נשכח שאנחנו מתעסקים פה בנפש קטנה, רכה, בילדה צעירה. בילדה צעירה, שבקושי עסקי עם טמפרמנט מאוד מאוד מסוים, שכנראה שכשהיא עייפה, או כשהיא מתוסכלת, כשהיא צריכה להרגע, היא נתמכת בחיתול ובמוצץ. סמיכי ומוצצי זה משהו מאוד ידוע, מאוד מוכר, והוא מרגיע אותה. עם היד היא ממוללת, מבחינה חושי, זה מרגיע אותה המוצץ, גם הפעולה הזאת של המוצץ. כן, זה שדופק בחרך, זה מאוד מרגיע, זה מפריש דופמין, זה מרגיע אותה. אז אוקיי, זה לא... נכון שאחר כך יום אחד נרצה שהיא לא תלך עם זה לכיתה א', אבל כרגע כשהיא מאוד עצבנית, זה מה שהיא מבקשת, וזה מה שאכן מרגיע אותה, זה לא שיש לה התקפים, אלא היא פשוט עייפה, או עצבנית, או כועסת, או מקנה, או רוצה משהו. עכשיו, גם יש לה טמפרמנט מאוד מסוים, שזה כנראה יוצא החוצה. אבל, האם זה שייך לטיטול? כרגע אני לא משייכת את זה, למרות שהכל זה אותה תמונה, זה תמונה אחת של אותה ילדה. אוקיי? על זה רגע נדבר. כדי לתת לך את המענה הכי נכון, בוריס, מה קורה ולמה זה קורה, אני שולחת אותך לכמה מקורות, ואני אגיד לך גם למה. צריך לבדוק, אני לא רוצה רק לשער השערות, צריך לבדוק מה היה שם קודם, מה קורה, כמה שיח יש על הדבר הזה, אם אפשר לנחש, האם פעם זה היה בסדר, האם זה לא היה בסדר, קצת להכיר את הילדה ואת הקצב שלה, אבל אני, כמה דברים כן יכולה להגיד לך. אחד, תיכנס בוריס, תכתוב בגוגל, בג'מיני, whatever, פרופסור ברוך קושניר. פרופסור קושניר הוא פסיכולוג שלפני הרבה מאוד שנים, הרבה, למעלה מ-20 לדעתי, אפילו יותר, הבין, ידע לפתור בעיות של גמילה אצל ילדים. והוא פיתח גישות ושיטות. וזה גם הוא, ויש לו גם היום פסיכולוגים שעובדים איתו, עובדים על פי גישתו. אז תיכנס, תראה, תקרא, הוא גם כתב ספרון קטן, יש כל מיני סיבות וכמה דרכים כדי לעזור לילדים להיפרד מהטיטול, צריך כדי להבין מה מבחינה רגשית תוקע אותם, או שזה רצון בשליטה, או שזה רצון בלעשות דווקא, או שזה ברצון להיות תינוקת, או שזה איזשהו סוג של קנאה, כל מיני דברים יושבים שם, או שזה כבר התפתח מאיזשהו צורך בשליטה, או בגלל שזה הגיע ממקום של תחושת אובדן שליטה, או ממקום של יותר מדי שולטים בי, אז אני אשלוט על הגוף שלי. צריך לרדת לעומק העניין. אתה מבין, בוריס? אבל, אבל בינתיים, בינתיים תיכנס ותקרא על זה קצת, באתר של, של פרופסור, שוב, ברוך קושניר. יש שם המון ידע, המון מידע, וזהו. אם זה לא ממש יעזור ולא תדע, אז אני, אז פה אני הייתי ממליצה על הדרכה אישית של אחד על אחד. גם לי, בצוות שלי במרכז, יש כמה בנות, כמה יועצות שמתמחות גם בנושא של גמילות. ואז, כי ההדרכה או ההיצעה, צריכה להיות מאוד מדויקת אליכם, ובהתאמה אל הילדה הזאת, וגם אל המשפחה, כי היא לא בבועה. אבל בינתיים תקרא, תבין, ולדעתי זה יעזור לך.
אוקיי, אז לגבי שני הגמילות, שדיברנו על המוצץ והשמיכה והטיפולים, אז את אומרת לגבי המוצץ והשמיכה, זה משהו שזרקת את גיל 6, כיתה א',
תראה,
אז משהו שעד שם אפשר כאילו לתת לה את הספייס
שלה. זה לא עד שם. תראה, כרגע אני לא רוצה לקחת ממנה את מה שמרגיע אותה. במיוחד אם יש פה תהליך גמילה, והיא נכנסת גם בטח לגן חדש בראשון בספטמבר, נכון?
נכון.
אז לא הייתי לוקחת ממנה את מה שמרגיע אותה. היא הולכת לעבור עכשיו טלטלה, יציאה מאיזון, לא פשוט בכלל, אוקיי? אז הנושא של הגמילה זה כן. זה כן, זה עומד, וחיתול וטוטי סמרטוטי עוד קצת. עוד קצת, כשהיא תגמור עם הגמילה, והדברים יסתדרו, והקטנה תהיה בת שנתיים, ואז נראה, ואז תראה עד כמה זה מפריע לה, עד כמה זה תוקע אותה, מה קורה כשאין, כי הרי בגן לא יהיה לה, אז איך היא נרגעת בגן? בוא נחיה, בוא נראה איך, זה, איך מתקדמים עם זה, אבל בטח לא נעשה את זה עכשיו, כשהיא הולכת לעבור שינויים בראשון לספטמבר, ובטח לא יחד עם הגמילה.
אז מעולה.
בהצלחה.
תודה על הכיוון, תודה על הברכה.
בבקשה, כל טוב בוריס. שבת, שלום. ולשיחה הבאה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי, אני אושרית. אני אתן קצת רקע, קודם כל תודה.
בכיף, כן אושרית.
אז יש לי ילד בן שנתיים וחודשיים ככה, ממש חכם, ממש. כאילו משהו כזה, הוא כבר מדבר, הוא כבר גמול, כזה.
כן,
ולפני שבעה חודשים ברוך השם נולדה לנו תינוקת מתוקה, ואני רוצה לדבר על הנושא של הקנאה, כאילו...
אוקיי.
אתה מרגיש שאנחנו די מאבדים את זה, אנחנו...
איך זה בא לידי ביטוי? איך זה בא, אושרית? איך רואים את זה?
אז עיקר, כאילו, עוד לפני כן, לפני שהיא נולדה, הייתה אלימות בקטנה, וכאילו, אחרי שהיא נולדה זה ממש התעצם, גם כלפינו וגם כלפי הקטנה. וזה כאילו, תמיד כזה נחמר לי הלב כזה שהוא...
זה מה שהוא עושה לה. למרות ש... עכשיו, מה זה אומר אלימות? ברגעים מסוימים, מה הוא עושה?
אז כאילו זה יכול להיות ספונטני, בעיקר כשאנחנו לידם. כאילו נגיד שהוא לבד איתה, אז פתאום את רואה שהוא מחבק אותה ואוהב אותה, אבל כשאנחנו כאילו בסביבה, כאילו אני או בעלי, אז פתאום נותן לה מכה בראש.
עזבי, עזבי. אני חייבת להסביר לכם, סליחה שאמרתי עזבי, אבל התכוונתי, רגע, יצרי, ואני אגיד לך למה, זה נפלא, זה נפלא, תקשיבו טוב, כשאימא ואבא לא שם, הילד אוהב את הקטנה או לא אוהב את הקטנה, הנוכחות שלה לא מפריעה, החיים זורמים, הכל ממש בסדר, הוא לא שונא אותו או לא כלום, איך שאימא ואבא מופיעים בתמונה, בום, הוא מרביץ לה.
וואו, ממש.
נכון, עכשיו. במקרה הזה אנחנו שואלים את עצמנו, מה בעצם קרה? עכשיו, כשילד עושה, במיוחד כשהוא עושה דבר כזה, שהוא גם מסכן את התינוקת, כשילד או ילדה עושים משהו שלא מקובל עלינו, במקרה הזה זה להרביץ לתינוקת, מה בעצם קורה? אנחנו מיד מגיבים, נכון? מיד. לא. אסור, ברור, אנחנו מיד מגיבים. עכשיו, אנחנו לא מגיבים אליה, אנחנו מגיבים אליו. לא, אסור, אבל למה? אבל אתה יודע שאנחנו לא מרשים לתינוקת, היא לא עשה שום דבר. מה בעצם קרה כאן? הילד יודע, עכשיו הוא לא עושה את זה כשאני לא שם, כי אם אני לא שם זה כנראה לא יקרה, אני לא רואה. ברגע שאני ישנה, הוא עושה, נקרא לזה מניפולציה, אבל זה לא מודע וזה לא במזיד. את זה צריך לזכור. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אני לא נותנת לילדים לא רמת מודעות, ובוודאי לא כוונות זדון. בשום פנים ואופן. אבל הוא יודע מה לעשות כדי במיידי ובעוצמה לקבל מכם יחס, קשר, תשומת לב. וזה לא חשוב שהיחס, הקשר, תשומת הלב זה בשלילה. לא, אבל אסור. אבל יני וילה, מה? אתה יודע ש... לא, ממש לא חשוב מה.
ראיתי...
מפסיקים.
מה מפסיקים? רבינה, כאילו...
מפסיקים להגיד לו לא, די, אסור. למה אומרים לילדים את אותו דבר בין 300 ל-3,000 פעם, אם הם לא חרשים והם לא דבילים? למה? למה אנחנו ממשיכים לעשות את מה שלא עובד? מפסיקים במיידי. כי כרגע... מה שמזין את המשך ההתנהגות הרעה של הילד, זה התגובה שלכם. כי הילד נולדה לו אחות, והוא מקנה, והוא רוצה שתראו אותו, והוא למד עוד לפני שהיא נולדה, איזה התנהגויות מביאות אתכם מאוד מהר, איזה התנהגויות גורמות לכם לתגובות, גם מאוד מהירות וגם מאוד עוצמתיות. שיחה, דיבור, גערה, מבט עיניים, שיחה על צריך אחר כך, עוד פעם, לא, הרחקה, דאגה. זה הקטע.
אז את בעצם מציעה פשוט לקחת אותה ולא להתייחס?
כן, אבל לפני כן להגיד לו. את עכשיו הולכת להפסיק לשרת איזשהו צורך פסיכולוגי מאוד גדול שלו, שזה שתדברי אליו ותשימי לב אליו ותגערי בו. אז את חייבת, מכיוון שאת הולכת למנוע את זה, את חייבת לידע אותו. אז את היום לוקחת אותו, ואת אומרת לו, ילד מדהים מדהים של אמא אמא. נכון, לפעמים אתה נותן לקטנה בום בראש, בום ביד, ואתה מושך לה את הידיים ודברים כאלה, נכון? ונכון, תמיד אמא אמרה, לא, 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 אסור, אסור, אסור. פתאום אני חשבתי על זה, שאתה הרי נורא חכם, ואתה מבין כל מה שאמא ואבא אומרים לך. אז בגלל זה מהיום, אם אתה תעשה בום ותמשוך ותעשה ותעשה, לא נגיד לך יותר, די. כי אנחנו גם לא רוצים לחוס עליך. אנחנו אוהבים אותך הרבה, 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 הרבה. אבל אנחנו ניקח את התינוקת, כי זה כואב לה והיא בוכה, ונרגיע אותה. זה כל מה שאומרים לו. מה בעצם היה פה? לא אמרתי לו, אל תרביץ, לא אמרתי לו, אל תעשה, לא אמרתי לו, אני לא מרשה, כלום. אמרתי לו, מה הסיפור שהיה עד היום? למה אני משנה את ההתנהגויות שלי, כי הוא נורא חכם ואני גם לא רוצה לחוס עליו, ומה הולך להיות מהיום? מהיום, אם תיתן לה מכה או תמשוך או משהו כזה, אני אנחם אותה. לך אני לא אגיד כלום, כי אתה חכם, ואותה אני אנחם. לא יעברו 3 דקות או שריט, והוא ירביץ לה. ופתיוק באותה שנייה, צריכה הדבר היחיד שהורים צריכים לעשות, זה לעשות את מה שהם אמרו שהם יעשו. זו סמכות תורית. האם אפשר לסמוך עליי? האם אני עושה את מה שאמרתי שאני אעשה? זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. ולכן, אוקיי? ולכן, הוא מיד ירביץ לה. את אפילו לא מסתכלת לו בעיניים. את מרימת התינוקת. ואת הולכת, לאן שבא לך? לחדר, למטבח, זה. עכשיו תגידי לך, תגידי לי, את אושרית. הרמת את התינוקת, ואמרת לה, אמא פה, בואי נשטוף פנים, אמא מרגיעה אותך, הנה אמא כאן. ואת הולכת לכיוון הלשטוף פנים, לכיוון האמבטיה. תגידי לי עכשיו, את, מה הבן שלך יעשה?
אז זה נורא תלוי במדד העייפות, כי יש מצב שהוא גם יבוא וזה...
רגע, יבוא אבל יעשה מה?
יבוא וכזה יחפש תשומת לב,
אוקיי.
או שיש מצב שהוא פשוט יעבור
הלאה ו... מעולה, ואת כל כך צודקת שזה תלוי במדד העייפות. אז אם הוא עובר הלאה, עובר הלאה. ואחרי שיהיו 15-20 פעמים כאלה, שככה את מגיבה, הוא בסוף יסיק את המסקנה שאת רוצה, שאין טעם להרביץ לה, כי לא יוצא מזה כלום. להפך, עוד הקטנה מורווחת. אם הוא כן עייף, עצבני, כועס, והוא רץ אחרייך, את מיד אומרת לו, גם אתה רוצה שאני אשטוף לך פנים? בוא, תצטרף. את מבינה מה עשיתי פה, שרית?
כן.
אני מבודדת בין שני המקרים.
זה קנה לגבי אלימות כלפינו? כאילו, אני, אליי, ברוך השם, ממש הפסיק. בהתחלה זה היה ממש כאילו... קשה, ואז באמת הקשבתי להרצאות שלך, וזה באמת את ירד, אבל פתאום אני רואה שבעלי, אף על פי שהוא, כאילו, הוא מרביץ, נגיד הוא נותן מכה לבעלי, ואז הוא, נקרא לו משה, בסדר? אז משה אומר לו, אני רואה שאתה קצת מקנה, אתה רוצה שאני אהיה איתך? הוא אומר לו כן, ואז הם משחקים טיפה, ואז, כאילו, בשנייה שמשה עוזב אותו, הוא פתאום מביא לו מכה בפנים, כאילו.
תראי. משה המתוק שלך, תגידי לו וגם לך, חבר'ה, ההורים היום מדברים יותר מדי, הילד בא ומרביץ לי, האמת, לא חשובים אם הוא תוסכל ולא חשובים אם הוא עצוב ולא חשובים אם הוא רעב ולא חשובים אם הוא מקנה, אני לא מרשה להרביץ, בשום מצב, בשום סיטואציה, ולכן, מה שצריך לבוא ולהגיד לו לפעמים, פתאום אתה בא ומרביץ לאבא, זה עושה אותי עצוב. אני לא אוהב שמרביצים לי, אני לא מסכים לזה. אם אתה תבוא ותרביץ לי, אני קם ואני הולך. עכשיו, זה לא חשוב אתה. את מבינה מה משה עושה פה? בעצם, במקום שהילד יבוא ויגיד, אבא, בוא נשחק, הילד ממשיך להרביץ, כי אבא מבין, ואבא מבין שלהרביץ זו שפה שאני מקנה ובוא תשחק איתי. מה עשיתי פה?
לימדנו אותו, כאילו שאת בצער.
כן, כי לימדנו אותו שאם אתה רוצה משהו, תרביץ. מבינים אותך. ואז אתה מקבל מה שרצית. חוץ מזה, מה זאת אומרת, אני מבין שאתה מקנה, אז בוא אני אשחק איתך. ואם הוא מקנה, כל פעם שהוא מקנה, אני צריכה לבוא ולשחק איתו?
אוקיי.
הילד חייב להתרגל לחיות עם הקנאה הזאת. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לא לרצות או לפצות. התפקיד שלנו זה ללמד את הילדים לחיות עם הרגשות האלה. של התסכול, של הקנאה, של העצב. אני לא אייצר כאלה מצבים, אני לא מחפשת להכאיב להם. מראש, לאתגר אותם מראש, ממש לא, אבל החיים מלאים את זה. ולכן, אם הילד מרביץ לי, כרגע האמת בינינו לא מעניין אותי מה הייתה הסיבה. אני מגיבה לזה שהוא מרביץ לי. שלום, הלכתי. ואז שבעלך ילך לחדר וסגור גם את הדלת. אני לא אתן לאף אחד להרביץ לי. אני לא אוהב שמרביצים לי. אני נעלה ואני נורא עצוב, שלום, הלכתי. ואז הילד יעמוד מאחורי הדלת ויבט ויפקיד ויגיד אבא, 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 אבא. ואבא יגיד, כשתרגע אני אצא, אני לא מסכים שאף אחד ירביץ לי.
האמת שבאמת הייתי רוצה קצת כאילו, כמה טיפים, כאילו אני מרגישה שכאילו מולי הילד יותר...
אני יודעת, מתוקה, אני יודעת. גם את אומרת שהילד היה כזה קצת קודם. יש פה קצת עבודה. תראי, זה בדיוק המקום של הדרכת הורים. באמת ובתמים. באמת. זה, 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 זה להיכנס, זה להיכנס לאתר, זה לבקש, זה יחזרו אלייך, כי אני יודעת, סליחה, שכחתי להביא לעצמי כוס מים לפה היום, כי אני יודעת שבאמת יש הרבה סימני שאלה. יש בטרנד, באג'נדה, זה היקשרות והכלה והילד, ואני מבין כל דבר, ואני זורם ואני מבין, הכל נכון. אבל זה בא על חשבון החינוך, זה בא על חשבון ללמד את הילדים, איפוק, זה בא על חשבון ללמד את הילד את התוצאה ההגיונית של מה שאתה עושה. אתה מרביץ, הלכה, אם הוא ירביץ לחבר שלו, החבר שלו יגיד לו, הבנתי שאתה רוצה לשחק איתי, טוב, בוא נשחק. זה מה שיקרה לו בחיים? חבר שלו לא יהיה חבר שלו ולא יזמין אותו. מזה הבן שלך ילמד שלא כדאי לו להרביץ, כי אז לא מזמינים אותו. מבינה? זאת אומרת, אנחנו חוטאים לתפקיד שלנו, שהוא לראות את הילד מתנהל בעולם, ולהגיב הכי פשוט, הכי ברגיל. להבין שאין לי שליטה על הילד, להבין שהילד אולי עם טמפרמנט מאוד מסוים, ועושה כל מיני דברים, אז איך אני מגיבה כשהוא מקלל? איך אני מגיבה כשהוא צועק? איך אני מגיבה כשהוא בוכה? איך אני מגיבה כשהוא מעיף דברים? איך אני מגיבה כשהוא מרים על הידיים? זה ישר לתפוס את הידיים, לרסן אותו, או לקום וללכת, כדי ללמד אותו, מה אני עושה כשמרביצים לי? ולא להגיד כל הזמן לילד, אני לא מרשה לך להרביץ. טרח, הוא מרים ידיים, ולמה הוא מוכיח לך? שאת לא שולטת עליו שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. מה אני אעשה, אני אקשור לו את הידיים? מבינה?
הוא כזה קטן שהוא כזכיר.
ברור, ברור, אבל הוא נורא חכם.
כן.
הוא מאוד מאוד חכם ומפותח, מאוד. והוא למד, הכי טוב הוא למד אותך ואת בעלך. והוא יודע איפה להפעיל, איך לגרום לכם להיענות לו וכל הדברים האלה, שזה נפלא. אבל בהתנהגויות השליליות או בהתנהגויות שאנחנו רוצים להכחיד, במכות, בכל מיני דברים כאלה ואחרים, שם צריך להיות משהו אחר.
כן.
לא, אני מבין שכואב לך ולכן אתה מרביץ. מה? סליחה. אפס סובלנות. גם עם הילד בן שנתיים, עם המון אכלה ואהבה. אבל לא, אוי, כן, אני מבין. מה זה הדבר הזה? ילד צריך להבין, זה השוטר הפנימי שאנחנו צריכים להקנות לילדים. יש דברים שהם לא. למה? אושרית בינינו? ככה. כי לא מרביצים בחברה שלנו. ככה. למה? כי זה חוק חברתי. את מבינה? קיומי, יקומי. עכשיו, אפשר לעשות את זה בלי כעס בכלל. בתקיפות, בבהירות. כל המקום הזה של ה... מגדל ילדים שלא יודעים לרסן את עצמם. ולא כל דבר הוא סיבה לבוא אני אסביר לך למה. הם לא מבינים. מבחינה קוגנטיבית, לא הכל הם יכולים להבין. לא בגיל 3, ועדיין גם לא בגיל 6. ויש דברים שהם עיקרו, לא רצים לכביש, נו באמת, כי האוטו יפגע בך. אוקיי, ילד מבין מה זה פגיעה של אוטו, למה עד גיל 9 לא מרשים להם לחצות כביש? כי הם לא יודעים לעשות הערכה של מהירות וקרבה. הם לא מבינים מה זה התנגשות של אוטו בגוף. הרי גם בגיל 9 ירוץ לו הכדור לכביש, יש סיכוי שירוץ לכביש. כי הם ספונטנים. את מבינה? והמקום שלנו הוא כל הזמן ללמד את התוצאה, ללמד את התוצאה, ולהחזיק ולרסן, ואני מחזיקה אותו חזק כשעומדים ומחכים לאור ירוק. כי הוא ילד, ובא לו לרוץ. מבינה? אז אני מציעה בקיצור כמה מפגשים, לא צריך הרבה, של הדרכת הורים. שניים, שלושה.
אוקיי, אני רוצה עוד שאלה אחת.
כן.
כאילו עד עכשיו היה בחינוך ביתי, כזה איתנו, חינוך ביתי נקרא לזה מסיבות לא אידיאולוגיות, אבל...
אוקיי.
ועכשיו הוא בעזרת השם ייכנס למעון.
כן.
הוא היחיד שגם הוא שמע, וכאילו רוב הילדים הם ילדים ממשיכים.
זאת אומרת, הוא בעצם יצטרך להתמודד לבד, אבל את חושבת על ההסתגלות.
כן, אני כאילו ציפיתי שלפחות אחד, שתיים יהיו, בשביל
שלא
חסוכה תהיה רגרסיה.
תראי, אנחנו לא יכולות לדעת מה, אל תפחדי ממה שאולי עלול לקרות, אולי יקרה, אבל יש סיכוי שלא יקרה בכלל. עכשיו, רגרסיות קורות כל הזמן. כל הזמן, גם למבוגרים, גם לילדים, פתאום חוזרים למצוץ, פתאום חוזרים להשתין בלילה, ויש הזקות, פתאום נולד עוד תינוק, כל מיני סוגים של רגרסיות, ילדים עוברים דברים, ילדים עוברים דברים מאוד רציניים בחיים שלהם, מאוד רציניים. ילדים עוברים גירושין, ילדים עוברים מעבר דירה, מעבר דירה זה חתיכת סיפור. מהבית לגן, מהגן לעוד גן, מהגן לכיתה א', גם החטיבה זה חתיכת מעברים. ילדים עוברים המון דברים, והדרך, הדבר העיקרי, שיעזור לילדים במעברים האלה, שהם לא פשוטים בכלל, זה מסר סמוי וגלוי, שאנחנו, אמא ואבא, מעבירים, שאני סומכת עליך. שאני מעמידה בך, שאני בוטחת בך. ואז במעבר לגן, לא אומרים, יהיו לך חברים, לא יהיו לו חברים, לא במיידית. אומרים לו, וואו, יהיו שם ילדים חדשים, תוכל ללמד אותם דברים שאתה יודע, ובטח יהיו שם מלא משחקים שאין לנו בבית, ויהיו שם כל מיני ילדים וגם ילדות, ואתה תצטרך להחליט מי אתה רוצה שיהיה חבר, וכשנחזור הביתה מהמעון, אתה תגיד לי את מי אתה רוצה שאנחנו נזמין, שישחק אצלנו. את מבינה? כאלה, דברים אמיתיים, לא דברים, גם לא מופשטים, וגם לא
תקוות.
כן, בדיוק, וגם לא תקוות. בדיוק, יופי אמרת. ממש, ממש מה שהולך לקרות. ובהתחלה תבוא, ולא תכיר את הילדים, נכון? אנחנו לא מכירים אותם, הוא לא יודע שהם מכירים אחד את השני. הוא בן 2.5. הוא בא למקום שהוא לא מכיר בו אף אחד. אז אומרים לו, בהתחלה אתה לא תכיר את החברים, נכון? אז מה נעשה? בוא נחשוב. מה עושים כשבאים למקום ולא מכירים את החברים? אז נראה מה הוא יגיד. את יכולה לענות או אפילו לא לענות לזה, ככה לחייך, ואז להגיד, אפשר לבוא ולהגיד, שלום, קוראים לי יובל, איך קוראים לך? שלום, קוראים לי יובל, אתה רוצה לשחק איתי בבית בובות? את מבינה, תני לו את כלים של חברות, של סוציאליזציה.
כן, זהו, אז כאילו מבחינת חברויות, כן, יש לו כמה חברויות, וזה כן דאגנו.
אוקיי, אבל הם לא יהיו בגנית, הם לא יהיו במעון איתו.
לא, לא.
בסדר, אז יש לו כישורים, אוקיי, אבל את יכולה תמיד לתת לו ולעזור, כי הוא בא למקום שהוא לא יכיר בו אף אחד. עכשיו, יש סיכוי שהוא ירביץ, כי הפליקים, ההרבצות, לפעול עם הידיים, עובד אצלו מאוד חזק, ואת אומרת שזה היה אפילו לפני שהקטנה נולדה.
כן, זה היה בקטנה כזה.
אוקיי, אבל יש בו, אוקיי, יש בו משהו שבסערת רגשות, שזה עצב, כעס, תסכול, עייפות, את מבינה? זה יוצא אצלו באופן, נקרא לזה, פיזי. אוקיי? קחי את זה בחשבון.
הוא גם ילד שמאוד אוהב בחוץ, הוא כאילו...
מה את אומרת?
הוא גם ילד שמאוד אוהב בחוץ, מאוד אוהב פעילויות בחוץ.
אוקיי, אז הוא כנראה באמת ילד פיזי. אוקיי, בסדר, לקחת את זה בחשבון, וכשזה יקרה, לא להתחיל באיומים, ולא לעשות יותר מדי שיחות, אלא לראות איך, תני לגננת לטפל בזה, בתקווה שתעשה עבודה טובה, אבל לראות איך את מחזקת אותו, באמונה בו, בלהביא חברים, את מבינה? בדברים האלה. לא לעשות יותר מדי, לא, אסור, לא יפה, וגם אם הגננת אומרת, הוא הרביץ היום בגן, אל תדברי איתו על זה אחרי צהריים. הגן זה יקום אחר, ישות אחרת, אל תיקחו הביתה את הצרות של הילד בגן, ותעשו מהם עניין בבית, תניחו לזה. וגם אם הגננת והמורה אומרת, טוב, תשחחי עם זה עם הילד, תגידי לה בסדר, ובלב תגידי, מיכל דליות אמרה לא לשוחח על זה. ולמה? כי זה לא עוזר. כי זה חפירה. זה לא עוזר. ואני לא רוצה שהילד עשה משהו רע ב-12 בצהריים, אני לא רוצה לדבר איתו על זה ב-5:30 אחרי צהריים. מה? הוא כבר לא זוכר. מי יודע מה היה האירוע בכלל באותו רגע? ילדים יודעים...
ואת ממליצה להוציא אותו קודם נגיד, כי הוא לא להשאיר עד 4, או שכאילו...
אין, תחליטי תוך כדי, לא מראש. תחליטי תוך כדי, תקבלי את התחושה, אם את חושבת שכן, אז כן, אבל מצד שני, הוא ילד נורא מפותח, והוא... יש סיכוי שהוא ייהנה, הוא צריך כבר חברת ילדים.
עשינו לו כמה ניסיונות, והוא ממש אף על זה, לכן אמרנו, בוא נכתב,
נרשם
את זה.
כן, כן, אז לא, החלטות כאלה, תחליטי תוך כדי הליכה, לא מראש.
בסדר, גמור.
בהצלחה.
תודה רבה רבה.
גם לך, אושרית, גם לך. כל טוב, שבת שלום. ויש לי עוד שיחה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, היי.
היי, אני רציתי לשאול אותך כמה שאלות על הבן שלי. יש לי בן, בן 3.5 בערך עוד מעט. אני יכולה להגדיר את זה שהוא ילד, אני מבחינתי רואה את זה כילד מאוד רגיש. היה לנו איתו בעיה בגן הפרטי שאמרו שיש לו קושי להירגע וקושי לבסט את הבכי שלו, ועלינו לך לפני כמה חודשים בנוגע לייעוץ כזה, ואת עזרת לנו מאוד וסידרת לי את המחשבות, והוצאנו וואו. אותו מהגן,
וואו.
והכנסנו אותו לגן אחר,
וואו.
ואני יכולה להודות לך על זה, והילד באמת
פורח,
פרח בגן הזה, וואו. פרח בצורה נפלאה, והגננת אומרת שהוא מוביל,
אוך,
וילד
אוך,
מאוד
אוך,
טוב,
אוך.
באמת, את כאילו עזרת לנו ברמות מטורפות, ותודה לך.
יופי, זכיתי, תודה רבה.
והעניין השני שיש לנו איתו זה שהוא, הוא כאילו, אני לא יודעת, הוא פשוט קשה לו, כשהוא בוכה, הוא קשה לו להירגע, והוא דורש רק את אימא, ויש לו, לדוגמה, אם הוא נפגע באיזשהו משהו, אני יכולה להגדיר לך, היינו בקניות, ואיזושהי מוכרת העירה לו, ילד אל תיגע, הוא התחיל לפרוץ בבכי, הבכי הוא בכי עוצמתי, כאילו בכי לא, כאילו, את יודעת, בכי קטן, בכי קולני, וזה אימא, 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 וקשה לו להירגע, וגם כשאני באה ואומרת לו, אני פה איתך, ואני מנסה להכיל את זה, ואני אומרת לו, אימא פה, אימא פה, תירגע, הוא לא נרגע, ולוקח לו זמן, למרות שעכשיו הוא קצת, התחיל קצת להירגע מהנושא הזה, אז אני מנסה כאילו להסביר לך את ה... יש איזה סיטואציה של הקושי להירגע, וגם סיטואציה שהוא נפגע. הוא לדוגמה, אני יושבת איתו ואני מראה לו משהו, אנחנו יושבים ומציירים, או אני אומרת לו איזשהו בוא תעשה את האותיות, אז הוא לא בא לי, לוקח את הרגליים, רוקע ברגליים, הולך הולך לחדר, או דופק בדלתות.
אוקיי, ואז מה את עושה?
ואז אני מנסה כמה דרכים את הגלת.
אז בואי אני אגיד לך מה לעשות, ותעשי רק את זה.
אוקיי.
אוקיי? תראי, אנחנו לא יודעות למה, יושבים, הילד לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. לא אוהב. אוקיי? וגם בהחלט באמת יכול להיות שיש לו קושי בביסות הרגשי שלו. יכול להיות, אוקיי?
עכשיו,
אם את יושבת ואת אומרת לו משהו, ונעשה רגע הפרדה בין מה שאת אומרת לו למה שקורה מחוץ לבית עם האישה בחנות, אוקיי? ואת אומרת לו, בוא תעשה אותיות. ואז הוא קו, הוא רוקה ברגליים ואומר, אני לא רוצה. כאילו הוא אומר, את לא תגידי לי מה לעשות. הוא מאוד אוהב לי. הוא מאוד אוהב לי, בדיוק, הוא מאוד אוהב לקבוע, הוא מאוד אוהב לשלוט, הוא רוצה לבד, ואז הוא קם והולך. באותו רגע מבחינתך, הוא קם והלך, נגמר הסיפור. לא צריך לרדוף אחריו, לא צריך לדבר איתו, לא צריך להסביר לו בשביל מה. עכשיו, אני הייתי אומרת, גם תכיני אותו מראש. דברי איתו על זה היום, בקטנה, בקטנה. תגידי לו, אתה יודע, נכון, לפעמים, כשאנחנו יושבים, ואז אני אומרת לך איזה משהו, ואתה לא רוצה, ואז אתה כועס. ואתה מפסיק לעשות, למשל אתמול ששיחקנו וציירנו, ואתה הולך לחדר. בסדר גמור, מהיום, אני מבינה שלא בא לך, וזה מה שאתה רוצה, אני לא אלך אחריך ולא ארוץ אחריך, בסדר גמור, וכשתרגע, ואתה יודע להרגע, תבוא ונמשיך לשחק במשהו אחר. זהו, לא מדברים על זה יותר. ואחר כך יומיים אחרי זה אתם יושבים, מציירים, את אומרת לו משהו, הוא קם ואומר, אני לא רוצה, והוא קם והוא הולך. תאספי את הניירות, תאספי את הטושים, לכי. לכי לכיוון אחר, לא יודעת מה. לכי תתעסקי, לכי תתעסקי בטלפון, לכי למטבח, לכי, לא יודעת, whatever.
השאלה כאן היא באמת רותמת אותו, סתם לדוגמה, אולי, לא יודעת, לשבת איתו, כאילו, באמת, לשבת איתו על חוברת, לדוגמה, הבת שלי יושבת, ואני באמת, אני אחרי איזה דף אחד, אני קם והולך, לא בא לי. אז אני אומרת לו, טוב, אז בוא נצייר, אז בוא ננסה לעשות.
אבל הוא אחר, הוא לא הילדה, הוא לא הבת שלך. יש לו טמפרמנט אחר. תראי גם איך הוא בוכה מכל דבר, תראי איך הוא מתעצבן מכל
נכון,
דבר.
נכון.
יש לו טמפרמנט לגמרי אחר. והנושא הזה של הקושי בביסות החושי, אז זה מתחיל להחשיד אותי בכלל, שיש לו כל מיני דברים אחרים, נוירולוגיים, של, של, של קושי בקשב, את מבינה? יש לו שם איזשהו סוג של קושי. הילד הוא לא אותו ילד. הוא לא יכול לשבת, הוא לא אוהב לשבת, הוא לא אוהב אומנות, תני לו, לא יודעת מה, לגו, הוא יישב 4 שעות, תני לו.
כן, יש דברים אחרים שהוא כן יישב, ודברים אחרים שהוא לא.
תני לו, כן, תני לו לטפס, תני לו לקחת, לפתוח כל מיני דברים, לקחת ולעשות מכשולים, מכשולים בבית וללכת לעשות מכשולים, זה מה שהוא יאהב. הוא לא, אין, הבת שלך תשב, הוא לא יישב רגע. זה בן אדם אחר, אל תצפי. ברגע שאת אומרת לו, בוא נשב, הוא יושב, תדעי, שזה ייקח בדיוק 7, 8, 9 דקות, והוא יקום. בסדר, זהו. אוקיי? העניין הוא, העניין הוא שמה שאנחנו רוצים, זה שהוא ידע לעשות דברים אחרים. זה שהוא ידע, אני הייתי אומרת לרתום אותו לבית, על לפנות ארונות, לסדר ארונות, בוא נוציא את כל הדברים מהמטבח, נכניס בחזרה, בוא בינתיים אתה ואני ננקה, תני לו מטטה, אתה ואני נעשה. הוא יאהב את זה מאוד. זה דברים פיזיים, וככה, תראו, אנחנו צריכים לרתום את הילד לעולמנו. אנחנו לא צריכים לייצר לילד עולם ילדותי, עולם ילדי. וזה אחד הטעויות בלעשות הילד ילד מרכזי. זה כאילו, לוקחים את הילד למקומות ילדיים, לוקחים אותו לג'ימבורי, יושבת שם אמא משועממת רצח, רק מתעסקת עם הטלפון, לא! לא צריך, נעשה ג'ימבורי בבית, נעשה כל מיני דברים. צריך לקחת הילד אלינו, לטטל, לסדר, לקפל, לפנות, להכניס. אוקיי? כל מיני דברים כאלה. זה המשחקים של הילדים. הם הכי אוהבים את זה. ולא לצפות שהוא יהיה כמו הבת. זה שני עולמות אחרים.
אוקיי, אבל אם נניח עכשיו הוא מגיע אליי בקטע של אני לא רוצה, אני, את יודעת, סיטואציה שאני, הוא פשוט לא רוצה איזשהו משהו, הוא לוקח את הרגליים, רוקע, מתעצבן, נכנס לחדר, כי זאת, נפגע בקלות, אני אגדיר את זה ככה, נפגע בקלות, ואז אני צריכה ללכת אליו.
לא, את לא צריכה ללכת אליו, לא, את לא צריכה ללכת אליו.
אז מה אני אמורה לעשות בסיטואציה?
את לא צריכה ללכת אליו, אבל ילדתי הוא לא נפגע בקלות, הוא לא עושה את זה כי הוא פגוע ממך. הוא עושה את זה כי באותו רגע, כמו שאמרתי, או שהוא כועס, או שהוא עצוב, או שהוא מתוסכל, או שהוא עייף, לא בא לו. זה הכל.
אז מה אני עושה בסיטואציה
כזאת? והוא אימץ, תקשיבי, הוא אימץ איזשהו סוג התנהגות של להגיב כשלא מתאים לו.
נכון, ככה הוא מגיב, הוא פשוט נכנס לחדר, ואז יוצא, יש מצבים שאני פשוט מתעלמת, ואז מה קורה מצב? הוא יוצא החוצה מהחדר, ואז אני אומרת לו, אריאל, אני לא אוהבת את ההתנהגות הזאת שלך. Okay. אני רוצה שאנחנו בוא נדבר, כאילו, זה לא יעזור לרקוע שאנחנו מדברים, בוא ננסה לנהל, ואז הוא בא, ואז הוא מתחיל לפקוט ממש, פורט
ובכם אני... די, להפסיק עם זה, כל השטויות האלה, וואי, איך אתם נופלים בפח, תקשיבי, תגידי כן. לו, נכון, לפעמים אתה מאוד כועס, ואז אתה רוקע ברגליים, אתה כועס, אתה הולך לחדר, אתה יודע מה? תמיד הייתי באה והייתי אומרת, אני לא אוהבת, אני כן אוהבת, זה בוא נדבר. אנחנו לא צריכים לדבר, אני סומכת עליך. אתה כועס, גם לפעמים אני כועסת, ולפעמים גם אבא כועס. ואני יודעת, ואז אתה הולך לחדר, אני אחכה בסבלנות מתוק שלי, אני יודעת שאתה יודע להירגע, כשתרצה תצא. ואז אנחנו נחשוב מה לעשות, משהו אחר. עכשיו, זהו, לא היה בזה כלום. שום דבר לא היה בזה. קיבלתי, כאילו, אמרתי לו, זה קורה, אני מבינה, אתה מתנהג ככה וככה, מהיום אני לא הולכת לעשות מזה עניין, לא לשוחח, לא לדבר, לא להגיד לך, אני כן אוהבת, אני לא אוהבת. את כבר שנה אוהבת, אומרת לו, אני לא אוהבת את זה, אז מה אם את לא אוהבת את זה? הוא ממשיך ועושה את זה. די עם השיחות, די עם הדברים, די עם כל הדברים האלה. הבן אדם כועס, תורוקי הרגליים, הולך לחדר. בוא נכבד את הכעס שלו, וניתן לו לצאת כשהוא רוצה. ואז ברגע שהוא יוצא, אומר לו, יופי שבאת. בא לצלך לשחק איתי במשהו? עכשיו, אם הוא מתחיל לפקוד, אני לא זה, את לא זה, את לא זה, תגיד לו, פיצקי, לך, תשטוף פנים, אתה רוצה לבוא איתי, אני ביחד, נשטוף פנים, ותחשוב מה אתה רוצה לשחק איתי. תפסיקו להיגרר לתוך הדבר. תפעלו, יש פה ילדים קטנים, הוא כועס, הוא מעסיק, אני הייתי מובנת עכשיו בעצם,
כן,
כי ברחתי, ברח לי גם הראש לכל מיני כיוונים.
אבל אם נגיד, הוא בא בחדר והוא זורק, נגיד לדוגמה, כי הוא רוצה שאני אתייחס אליו.
נכון.
מה אני עושה בסיטואציות כאלה, שהוא פשוט זורק דברים, מה אני אמורה לעשות, כאילו?
אז נגיד לו, ואז אתה לפעמים נורא נורא כועס וזורק דברים, אולי במקום לזרוק, תקרא לי, מאמי. אני אראה אם אני יכולה באיזשהו אופן לעזור לך. אם אתה לא קורא לי, אז אני לא בא סתם כשלא קוראים לי. ואם יהיו הרבה דברים על הרצפה, אז אחרי נסדר אותם.
אבל זה לא נותן תחושה של כאילו, הנה אני קובע, הנה אני...
א', הוא קובע.
זה ברור לי, זה ברור לי.
הוא קובע כמו ילד בן שנה, וכמו מתבגרת בת 12. הם קובעים. הוא יזרוק כי אני לא קושרת לו את הידיים, והוא ידבר לא יפה כי אני לא יכולה לקשור לו את הפה, והוא ירד מהמיטה כי אני לא יכולה לחבר אותו עם שרשראות למיטה. והוא ירקב והוא יעיף דברים, כי אני לא קשרתי לו את הידיים מאחורי הגב. הוא קובע. אני רק קובעת איך אני מגיבה לזה. ולכן אם אני אומרת לו, ואם אתה תעיף דברים מהמוש, אז אחר כך נצריך להרים ולסדר אותם. לא התרגשתי, לא עשיתי עניין, הוא מעיף, 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 מעיף. ברגע מסוים אני באה ואני אומרת לו, בא לך לעשות איתי משהו? לשחק איתי אולי? או, וואלה, מלא דברים על הרצפה, יאללה, בוא נסדר קצת, ואז נפנה. ואז את מתכופפת ומסדרת, ואת לא אומרת לו, אתה צריך לסדר. ברגע שאמרת לו, אתה תסדר...
לא, הוא עוזר, הוא קם, והוא מסדר, כאילו...
אז, אני, אז, 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 אז אין עניין, איפה שאין כן. עניין, זה יפסיק לי, אחרי כמה פעמים זה יפסיק לקרות.
באמת,
איפה
אוקיי.
שאין עניין, אני לא זוכרת אם אמרתי את זה היום, ואם אמרתי, אני אחזור שוב. איפה שאין קהל, לא תהיה הצגה. עכשיו, לא תמיד אנחנו יכולות לא להגיב. אבל אנחנו יכולות, איפה שאנחנו יכולות לא להגיב, בואו לא נגיב, או אם אנחנו יכולות להגיב לגמרי אחרת, כי התגובה הנוכחית גורמת להמשך הזה. הוא מחכה, את לא מגיעה, אז הוא מתחיל לייצר מציאות שתגרום לך להגיע. אני רוצה שהוא יבין שגם המציאות הזאת לא גורמת לי להגיע.
אבל אם הוא מציק לדוגמה לאחותו.
אז זה סיפור אחר לגמרי. כל אירוע הוא אירוע אחר לגמרי. אם הוא מציק לאחותו וברור לי, בת כמה היא?
בת 4.5.
קודם כל אני רוצה שהיא תטפל בעצמה לבד, למה אני מתערבת? שתדחוף אותו.
אין אצלנו מכות.
למה? מי אמר מכות? את לא רוצה שהיא תלדה להגן על עצמה? אם מישהו בא ומציק לה, שתהדוף אותו. איך היא תלמד להגן על עצמה? איך? או, מבחינתי, תראי, אני גם מנצל פה גם את ההזדמנות, שתמיד הורים אומרים, אומרים לילד תחזיר. אני נגד להגיד לילד תחזיר.
לא להחזיר, אני אומרת לה פשוט לפנות לגננת.
לא, אני גם את זה לא רוצה.
להדוף אותו ולהחזיר.
אני גם לא רוצה להגיד לה לפנות לגננת. ואז היא תהיה שטינקרת, כולם יצחקו עליה. למה? אני רוצה ללמד אותה ללמוד להגן על עצמה. ולהגן על עצמה, אני יכולה לתת לך עכשיו 5 אופציות, מה זה אומר? ושהיא תבחר באותו רגע נדון, שתתון, שהיא תדע מה לעשות כדי להגן על עצמה. כי כרגע זה בגן, אבל אחר כך זה כשהיא חוזרת בערב ממסיבה. ואחר כך שהיא בכביש באוטו. להגן על עצמך זה אומר, אם מישהו בא אלייך וריצה לתקוף אותך, תעצרי עם הידיים, תעדפי אותו.
נכון.
אם הוא חזק והוא גדול, תברחי. אם זה נורא לא נעים ואת רואה שאין לך כלים, לכי לגננת. אני לא רוצה לגדל פה ילדה מלשנית שעל כל דבר הולכת לגננת. ואחר כך כולם אומרים...
אתם רבים, אני לא צריכה להתערב, כאילו אתם... כי הוא בא ומציק לה, זה דפוס התנהגות שהוא כאילו רוצה יחס, אז הוא בא ומציק לה.
נכון מאוד. אז מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להבין שהוא יפסיק להציק לה כשהוא יפסיק לקבל יחס. ואז אני יכולה לבוא ולהגיד לה, קודם כל להגיד לה, מתוקונת, אח שלך מעצבן ואני יודעת את זה. ולכן מהיום, כשהוא בא והוא מציג לך והוא עושה דברים אחרים, תגני על עצמך. תחשבי מה את יכולה לעשות. מה את יכולה לעשות? תגיד, אני לא יודעת. תגידי לה, תחשבי על זה. ואז תבואי בערב, תשבי ליד המיטה שלה ותגיד לה, חשבת? מה אפשר לעשות?
וואו.
היא תגיד, אני לא יודעת. תגידי לה, א', את יכולה להתרחק ממנו? את יכולה ללכת לחדר אחר ולסגור את הדלת? את יכולה להדוף אותו, לחזות עם הידיים ככה ולהרחיק אותו ממך. את יכולה גם לבוא אליי ולהגיד לי, ואני ארחיק אותו ממך. יש הרבה דרכים. זה אחד, זה מהכיוון שלה. ומהכיוון שלו, את יכולה להגיד לו, תקשיב טוב, כשאני רואה אותך, הולך לאחותך, אני נורא לא סובל את הדברים האלה. אני באותו רגע לוקחת אותה ומרחיקה אותה. אם אתה לא נחמד אליה, אז אני אהיה נחמדה אליה. ואז את לא מהירה לו, את רואה את הדברים האלה, אמא, אמא, תגידי לו.
ממש,
את נכנס... ממש. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בכנות, בינינו. אני לא יודעת מה היא עשתה קודם שגרם לו להציק לה.
היא לא, יש מצבים שסתם, הם פשוט יושבים טלוויזיה, אוקיי. ומשעמום שלו הוא בא ומציק לה.
אוקיי,
אז אני רואה את הסיטואציה, ואני אומרת אותה, זוב אותה, תפסיק.
זהו, אז את מדברת אליו. לו. את מדברת כן. אליו, נכון?
נכון.
נכון, נכון. במקום זה, גם משעמם לו. אז באותו רגע שהוא מרביץ לה, במקום להגיד תעזוב אליו, תגיד לו, יאללה, משעמם לך, בואי תלמדי למטבח. די, הבנת שמשעמם לו, יאללה. תלמדי אותו שכשמשעמם לו, יאללה, בוא נעשה משהו ביחד.
תשתיק את עצמך לדברים אחרים, הבנתי.
את מבינה? הוא ילד בן 3.5, והוא טמפרמנטי.
נכון.
את מבינה? הוא אחר, הוא לא היא. לא מעניין אותו לשבת הרבה בטלוויזיה.
לגבי מה שאמרת, הקושי החתרת לזה,
שאולי נירולוגי. לבסט, ויסות חושי.
זה מה, זה משהו שאני צריכה לעשות איזושהי בדיקה, או כי אנחנו...
לא יודעת, אני רגע קודם, כן. הייתי כן יותר מסתמכת על הדרכת הורים, על מה שעשיתי איתך עכשיו.
כן,
ואם
כן.
את רוצה קצת העמקה, אז, 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 אז לעשות את זה ממש, הדרכת הורים, אחד אל אחד, שתיים, שלוש, ארבע פגישות. לא צריך, אין פה, אין פה דברים.
לילדת באמת יש קושי שהוא שפתי. ואנחנו באמת כאילו
הבנו... אז יכול להיות שאם יש לו קושי שפתי, אז יש לו רמת תסכול, אז הוא מתוסכל מזה.
נכון.
ואז אין לנו פה שום דבר נוירולוגי, אלא יש פה רמת תסכול מאוד גבוהה, שיכול להיות שהיא תיפטר עם הזמן לאט לאט, גם תוך כדי שהוא גדל, תוך כדי זה שהוא ילמד לדבר. אתם הולכים לקלינאי תקשורת, נכון?
נכון, נכון. מעולה, מעולה. כל הגבול בדברים.
מעולה, מעולה. אז זהו, אז לא, זה לא מה שאמרתי קודם. זה רק מראה שככל שמוסיפים לי מידע,
כן.
אני יכולה ללכת גם לכיוונים אחרים. לכן תבינו למה אני כל כך ממליצה תמיד על הדרכת הורים. כי תמיד יש יותר ממה שאתם אומרים לי בטלפון. אוקיי, את מבינה? כן. יאללה, כן. זהו.
תודה, תודה, תודה. בבקשה. באמת שאין עלייך, חזרת לי אז עם הגן, ובאמת, את מסדרת המחשבות, ובאמת אין עלייך. תודה,
תודה רבה. תודה רבה, כל טוב.
יום טוב.
כל טוב. מאירה, מה את אומרת? אוקיי. טוב, תקשיבו, אני אקח רק רגע את הרעיונות של מה שהיה כאן, ואני אתן איזשהו סוג של אני מאמין, או איזשהו סוג של אג'נדה. אני רוצה קודם כל להגיד לכם משהו על כל אותם פסיכולוגים, על אדלר, פרויד, ויניקון, מינושין, בולבי, אריקסון, כל אותם, אוקיי? אמרתי אדלר, פרויד, יום, כן, אריקסון, מינושין, בולבי, כולם, 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 אוקיי? בואו נקשיב לפסיכולוגים, אבל מה זה בעצם מה שהם אומרים לנו? זה נתנו לנו את הרעיונות שלהם. יש להם רעיונות, הוא מדבר על היקשרות, לדעתי ככה, 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 ככה. פרויד, הוא מדבר על יצרים, יצרים מפעילים אותנו ככה, 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 ככה. אוקיי? בזמנו חשבו שנשים היסטריות כי זה בא מהרחם. זאת אומרת, באמת, אני רוצה שתפעילו שיקול דעת, חשיבה ביקורתית, תקשיבו, גם אני מדברת מהפסיכולוגים שאני למדתי מהם, ואני לוקחת מפה ומשם, יש לי חבר דתי שאומר, מן השוקת ומן היקב, אוקיי? מפה ומפה, לוקחת ולוקחת, כדי לנסות לקבל תמונת מצב. ואז תמיד זה המון דברים, זה הילד, זה הוריו, זה האינטראקציות, זה הטרנדים, זה מה עובד, מה לא עובד. אנחנו מבינים כל מיני דברים, וכן מקבלים כל מיני דברים, על התפתחות של בני אדם, על הצרכים הפסיכולוגיים, אנשים רוצים להרגיש, ילדים רוצים להרגיש שרואים אותם, שמים לב אליהם. כל אחד מהדברים של האימהות שדיברה פה, אמרה, אם הוא רוצה תשומת לב, אם הוא רוצה שאני אגיב אליו, הנה אתם הבנתם לבד. לא הייתי צריך ללכת ללמוד קורס בפסיכולוגיה, אוקיי? בסיסית כדי להבין. ילד רוצה שיראו טוב, שישימו לב אליו. ולכן מתוך זה נובעות המון התנהגויות, גם טובות, כי אז אומרים לו, וואו, איזה נהדר אתה, איזה ילד טוב, יא, אני נורא גאה. גם רעות. לא, די, תפסיק, אי אפשר איתך, נו, שיחה, דיבור. אוקיי? כאילו, יש פה איזושהי הבנה לנסות להבין מה קורה מאחורנית, כי מערכת יחסים זה משהו הדדי. זה אני והילד, זה לא לחוד. יותר מזה, עד כמה זה הדדי, אתם תראו גם בעובדה שהילדים מתנהגים אחרת לאמא ואחרת לאבא. אחרת לאמא הזאת ואחרת לאמא השנייה. איך? מה? זה לא דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. זה כי הילד קולט אותנו. אתם הפסיכולוגים של הילדים. הרבה לפני שאתם שולחים את הילדים לטיפולים, ואני לא נגד טיפולים, אבל לפני שאתם שולחים את הילדים לטיפולים, לכו להדרכת הורים. בואו קודם כל נבדוק אם זה יושב במערכת היחסים ביני לבין הילד. כמה פעמים אתם אומרים לי שהילדים הם ילדים נהדרים בחוץ, כולם אומרים, וואי, איזה ילדים יש לך, איזה ילדים יש לך בבית? טרור! איך זה יכול להיות? למה? מה האקס פקטור? אני. כי אני בבית. נכון? לכן זה אני והילד, זה אני והילדים, זה אני ובן זוגי, והדברים האלה צריכים העמקה וקומן סנס, ולא רק טרנדים ואג'נדות. טוב, המוזיקה פה מוציאה אותי לכוס מים. חדשות, פרסומות, אתם לא הולכים לאף מקום. 0552-103-103, והוואטסאפ 054-70-103-70. תשארו איתנו כמה דקות ואני אשוב. 103 FM, שלום לכם, כאן אני מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור, שקד מורג. אתם מתקשרים אלינו ב-0552-103-103 וכותבות וכותבים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, יש לנו שעה ויש לנו גם פרסומות באמצע, אז כבר נתחיל עכשיו עם השיחות. שלום.
שלום.
וברכה. היי.
היי, מדבר חביב.
היי חביב.
אני אבא... אבא לתאומים, ואותו פעם נכנסים לגן, למעון יותר נכון.
בין שני בנים, בן ובת, שתי בנות?
שתי בנים.
שני בנים. אז עכשיו הם בני שלוש בערך?
לא, 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 שנה וחודש.
נכנסים למעון, אוקיי, כן.
ואת האמת השאלה שבאמת אני רציתי לשאול זה, איך מייצרים אמון?
של בינך לבין הצוות?
כן, כי אני שומע כל היום, אנחנו שומעים רק דברים רעים, אנחנו שומעים רק אנשים שבאים עם דובים מקליטים ועם...
וואו.
כל מיני הפחדות למיניהם.
תראה, את יודע, יש פה... זה באמת שאלת מיליון הדולר מה ששאלת פה, וזה איזשהו סוג של דרך חיים של אנשים. זה כמו, למשל, אתה יודע, פסימיסט ואופטימיסט, פסימי ואופטימי, שני בני אדם, מתים אותו דבר, בסוף מתים, אבל הם חיים לגמרי אחרת. אתה מבין מה אני אומרת, נכון? עכשיו, נקודת המוצא שלי, מיכל דליות, אני גם בתור מיכל דורון, לא יודעת למה, הילדות שלי, ההורים שלי, הבית שלי, הטמפרמנט שלי, ה-DNA שלי, האלוהים, משהו, נקודת המוצא שלי האישית, זה שאני נותנת אמון לבני אדם. אני נותנת.
אני גם כזה, סליחה שאני עוצר אותך.
זהו, ואז.
אני בן אדם, שאני, לעומת אשתי, אני בן אדם שנותן את ה-100%, אבל גם באותו זמן ה-100% יכולים ללכת.
נכון, נכון מאוד. עכשיו, יש משפט באנגלית, משפט נהדר, שאומר, you fooled me once, silly you. זאת אומרת, you fooled me twice, silly me. שעשית לי איזשהו טריק, או בוא נגיד במקרה הזה, בגדת באמוני, אתה טיפש. אתה לא בסדר. היית אמור להיות איתי בסדר, היית אמורה לשמור לי על הילדים. ואם לא עשית את זה, את לא בסדר. אבל אם כבר עשית את זה גם פעם השנייה, אני פה הטיפש כנראה. אתה מבין? כי הייתי כן, צריך כבר להבין שאני לא יכול לתת אמון, ניקח את זה במקרה הזה לגן או למעון, תראה.
אבל איך אנחנו יכולים לשים לב לדברים האלה?
לילדים.
הילדים שהם בני שנה, שהם
לא,
רק התחילו את הצעדים הראשונים.
אז אני אגיד לך, תראה. ילדים שטוב להם, ילדים שאוכלים טוב וישנים טוב, ואני לא מדברת על החודש הראשון בגן, כי ההסתגלות תהיה קשה, והפרידה מאימא ומאבא תהיה מאוד קשה גם, והרע של עוד תינוקות אחרים, בהתחלה זה יהיה קשה. ובמעון יש, אם אני לא טועה, מטפלת אחת על כל 6 ילדים, נכון?
בדיוק.
משהו כזה. אוקיי, זה בסדר. זה בסדר, זה אפשרי, זה לא פשוט בכלל. תשמע, אחרי תקופת ההסתגלות, אם הילדים אוכלים טוב, ישנים טוב, מתפתחים טוב, אם הם נופלים ובוכים ונרגעים באופן יחסי די מהר, זאת אומרת, אתה מסתכל ואתה רואה, אין פה סיבה לדאגה.
האמת, הם נופלים, הם לא בוכים אצלי אף פעם.
כן, לטוב, לימדתם אותם טוב, ולימדתם אותם פשוט לקום, זה הקטע.
פשוט כן, לקום, כי אנחנו כן. פשוט לא, אנחנו לא משדרים לחץ ברגע כן, שילד נופל. כן.
תראה, אני חושבת גם עוד משהו. אני חושבת שאמון, או אפילו, אתה יודע מה, אני אפרוט את זה למשהו יותר אגואיסטי כאילו. כדי שהגננות, המטפלות, יהיו טובות אל הילדים שלי, תקשיב לי, אני חושבת שהצד הראשון צריך להיות שלי. אני צריכה להעביר להם מסר שאני נותנת בהן אמון. אני צריכה להעביר להם מסר שאני סומכת עליהן. אני צריכה להעביר להם מסר שאם יהיו טעויות, הם יהיו מידע חד פעמית, וזה יהיה אנושי, וזה יטופל. זאת אומרת, כל מה שאמרתי יכול להיות שהכל יתבדה, אבל בהתחלה זה לבנות, כי אמון בונים. אם נקודת המוצא שלי אומרת, שהמטפלת הזאת שהולכת לטפל בבנים שלי ובעוד 4 ילדים קטנים, היא לא אישה רעה, ויש לה ניסיון, ויודעת את מה שהיא עושה, והיא באה לטפל בששת התינוקות האלה מכוונות טובות. אם זאת נקודת המוצא שלי, אני כבר, יש לי אמון ואני נותן קרדיט. ועכשיו כל זמן שלא יקרה ברוך, תראה, אם קוראים לילדים דברים מאוד רעים, אז יכול להיות שזה יצא בביעותיים בלילה, יכול להיות שזה יצא יותר מאוחר בילד שבשום פנים לא ירצה ללכת לאותה מטפלת. זאת אומרת, לאט לאט, ולכן גם אמרתי, אי אפשר להחליט את ההחלטות האלה על ההתחלה. כי ההתחלה היא לגמרי סיפור אחר.
לא, אבל אצלי אחד הילדים, כן, הוא אחד שמתחבר תוך שנייה, מחייך לכל העולם. השני יותר חשדן.
אוקיי. אוקיי, יש לו קצב אחר. זה כאילו, זה תיארת עכשיו גם את שני הבנים שלי. ממש, שהם היום אנשים גדולים, גדולים, גדולים. זאת אומרת, כאילו הוא אומר, שנייה, דקה. מה לרוס לתת אמון? תוכיח את עצמך. אומרת, רגע, נראה איך אתה מדבר, נראה איך הצרכים שלי זה, נראה אם נעים לי בחברתך, שנייה, אם הכל יהיה בסדר, נהיה חברים. זה קצב אחר, זה משהו אחר, ואותו אחד, א', הוא החברה של אחיו תתמוך בו מאוד, תעזור לו,
הכימיה ביניהם זה משהו שלא ראיתי מעולם.
כן, זה רק לתאומים, תקשיב, כן, זה, כן, נכון. ולכן אנחנו גם לא מפרידים אותם עד הרגע שצריך, או עד הרגע שאנחנו אומרים, וואו, פה כבר כדאי.
שזה גם משהו שאנשים, הרבה אנשים אמרו לי לעשות הפרדה, להוציא אותם בקבוצות.
מה פתאום, איזה, כל אחד יש לו יצאות הכי טופל משלו. תגיד, לכולם תגיד תודה.
האמת שזה מה שאני עושה, אני בהתחלה אמרו לי, הלכו לך השנים היפות, הלכה לך השינה. את יודעת, אני, מהרגע שהילדים באו, שזה הדבר שהכי חיכיתי לו, אני רק שומע דברים רעים.
לא מבינה איך אנשים, בדיוק. והנה לך גישה, הנה לך, אתה אספר לך סיפור, בלי שמות ובלי אנשים, סיפור שהוא גם נמצא באחד הספרים שלי. זוג שגר בכפר סבא יוצא מהעיר, ומכיוון טייבה או טירה, טייבה, מגיע אמבולנס, שעושה וואו, נוסע לכיוון בית חולים מאיר, כן, בכפר סבא, אמבולנס. בו זמנית, הבעל והאישה מדברים, בבת אחת, והגבר אומר, הנה עוד מישהו דקר מישהו בדרך לבית חולים, והאישה אומרת, הנה עוד יולדת בדרך ללידה.
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
באותה שנייה. עכשיו, זה העולם. לאנשים יש גישות, אג'נדות, דברים שהם מאמינים בהם, דברים שהם בטוחים. אתה תתרחק מאלה, שעושים עליך ג'ינגים. אתה תחפש רק את אלה שעושים טוב. וואי, איזה כיף לך, איזה כיף, איזה תאומים, איזה נדרים. הם ביחד מעולה, תומכים אחד בשני. אתה תישאר רק עם אלה שאומרים לך דברים חיובים.
האמת שאני לומד, אני לומד די הרבה דווקא במשפחה שאחת הילדות שלהם עובדת אצלכם. שהם גם תאומים.
מעולה, נהדר. עכשיו, אוקיי, עכשיו, אתה גר בתל אביב?
לא, בכפר סבא.
אוקיי. עכשיו, לא מפרידים תאומים, אלא אם כן צריך, או שאנחנו כבר אומרים זה כדאי. ברגיל מפרידים אותם בכיתה א', אבל לפרדים מפרידים אותם, כדי באמת לייצר את האינדיבידואליזם. היום אנחנו יודעים שאנחנו לא מלבישים אותו דבר, ולמשל כשהם מגיעים לגן, תקפיד שהגננת לא אומרת, שלום ילדים, הנה באתם, לא. אלא להגיד, שלום יובל, שלום רואי. הבנת מה עשיתי עכשיו?
זהו. לקבל כל אחד כאישיות.
בדיוק. ואז אנחנו מפרידים לפעמים בגיל צעיר, 3 או 4, אם נראה לנו שאחד מהתאומים, התפתחותו נחנקת או נדרסת או... או לא תגיע למיטבה בגלל האח או האחות השניים, כי התאום מגונן עליו מדי, עונה במקומו, פותר לו את הקשיים, אתה מבין? או משתלט עליו יותר מדי. אז אנחנו נפריד קודם. אבל לא בגיל שנה וחודש, וגם לא בגיל שנתיים וחצי, וגם לא בגיל שלוש. הם במיוחד אם יש לנו את האו שמתחמם לאט, אז הנוכחות של אחיו היא תמיד נוסחת ביטחון. למה שאני אקח לו את זה? אז במקרה הזה זה ככה. תראה, פשוט תצא מנקודת הנחה שזה חיובי, שאתה סומך, ותסתכל על הילדים. בדרך כלל הילדים גדלים טוב, ישנים טוב, אוכלים טוב, מתפתחים טוב, ובקצב שונה גם. ונקווה שיהיה בסדר. ואתה יודע מה, נגיד איזה משהו שאני אגיד שאף אחד לא שומע, אם יש כבר כאלה ששולחים את הילדים שלהם עם דובים מצלמים, אז גם מישהו אחר עושה את העבודה המלוכלכת, אם יקרה משהו כבר תדע מזה. אבל אני
מקווה מאוד שלא, כי למרות שאת שומעת על כל הסיפורים ושזה אנשים
הרבה ניסיון, שמה זה נדיר, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, זה נורא, לא, זה באמת נורא, זה פשוט 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 נורא. אבל בלי ויתרונות ילדים מתגברים, לא רק זה, ילדים שוכחים, במיוחד שהם קטנים. באמת, מי שדתי יגיד שזה אלוהים, מי שלא יגיד שזה DNA, אבולוציה, אבולוציוני, אבל יש לנו, אנחנו מכוננים בשני דברים מעולים ומאוד חשובים, ביכולת לזכור וביכולת לשכוח. וילדים שוכחים. וילדים שוכחים בעיקר, כי ממש גם נוירולוגית, כאילו המוח מפנה חוויות לא חשובות או לא רצויות, כדי להכניס מקום ללמידה, להתפתחות, לחוויות אחרות. אוקיי? זהו, זה כמו שאנחנו לא מדברים על המת שרה. תמיד זוכרים את המתים רק עם התכונות הנהדרות שלהם. אבל הם היו גם מעצבנים. אבל זה, אתה מבין? זאת אומרת, יש לנו איזושהי נטייה, יש לנו איזושהי נטייה ללכת, כאילו, לכיוונים האלה ולזכור דברים טובים. אז גם לסמוך על הילדים, הם יתגברו, הם ידעו, וגם לסמוך על הצוות. ואני אומרת לך, תהיה מכבד, תהיה קשוב אל הצוות, אז יהיו נחמדים גם על הילדים שלך. ככה זה, זה מערכת יחסים.
אוקיי.
ובהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה
חבר. ולכל הילדים ולכולנו.
אמן, אמן, נכון, יש להם עוד שבועיים וחצי, כן. נאחל לכולם כניסה טובה. אתה יודע מה זה מזכיר לי? תקשיב טוב. ביום שני הקרוב, זה יוצא 25 בחודש, ב9 בערב, בעמוד האינסטגרם שלי, אני באינסטגרם, מיכל דליות, הולכת להיות הרצאה, לייב, הרי אינסטגרם גם עושה לייב, אז בינתיים כבר תצטרף אליי, לייב של חזרה ללימודים. יש שם מומחית שתדבר על כניסות לגן, ומומחית שתדבר על כניסות לבתי ספר וחטיבה. אז אתה מוזמן, יום שני הבא, 25-9 בערב, באינסטגרם של מיכל דליות.
קודם כל תודה רבה, ונראה לי שכן, שאנחנו ניכנס ונראה את זה.
מעולה, בתמליץ לחברים. כל טוב, יופי, כן.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. כל טוב. תקשיבו, החיים מלאים בנקודות ציון שהם מעברים מאוד רציניים בחיים של הילדים ובחיים שלנו. כניסה לגן, מעבר לגן עירייה, מעבר לכיתה א', מעבר לחטיבה, בת מצווה, בר מצווה, באמת, כל אחר כך הצבא, אחר כך העבודה, לימודים, במקומות שהם שמצריכים מאיתנו המון משאבים רגשיים של התמודדות, של אמונה בעצמנו, של ידע קודם, של הצלחה. בגלל זה מתחילים עם הכל כבר בגיל שנה, ולא מחכים לגיל 8-9. יאללה, נעבור, מאיר עלה, יש לי טלפון. שלום.
שלום מיכל.
שלום וברכה.
אני ליה, ויש לי שאלה של סבתא.
כן, ליה.
בתור סבתא.
ליה אמרת לי?
ליה, נכון.
ליה, כן, אני איתך.
מאוד לומדים הרבה מהתוכנית שלך, אני ובעלי. והשאלה היא לגבי הנכדים שלנו. יש לנו 3 נכדים, אחד בן 5, אחד בן 2 ותינוקת.
מאותם הורים או מילדים שונים?
מאותם הורים.
מאותם הורים, אוקיי.
עכשיו, השאלה שלנו לגבי תגובת תגובת הפחד שלהם, ואני אתן לך דוגמה, סיטואציה שמבירה את השאלה שלי. למשל, כשהם רואים סרט מצויר, פתאום הם מתחילים לצרוח ממש, זה מפחיד אותי, מפחיד אותי, והאימא שלהם רצה ואומרת להם, טוב, טוב, תעצרו, או שתקדמו את הסרט קדימה, וזה נהיה מזה פסטיבל, זה כל פעם, כלומר, התגובה שלהם היא מאוד קיצונית לכל דבר, בתחום הזה, כלומר, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי.
גם הבן 5 וגם הבן 2?
תראי, זה התחיל עם בן 5, לדעתי, הבן 2 פשוט מחכה אותי.
כן, נכון. יש סיכוי, יש סיכוי. נכון, נכון.
עכשיו, זה גם השבוע בעלי הלך עם הגדול לסרט דרדסים, והוא מתאר לי סיטואציה שהם יושבים בסרט, ופתאום באמצע הוא מתחיל לצרוח, אני מפחד, אני מפחד, ואפילו הבת שלי כאילו אמרה שהוא יכול לעשות גם פיפי במכנסיים, והבת שלי נתנה הוראה שאם הוא מפחד, הוא רוצה לצאת, לצאת איתו.
אוקיי.
Okay. עכשיו, בעלי הציע לו לצאת, והוא לא רצה, והוא המשיך לצרוח, ואז עם הסרט נרגע.
Okay.
עכשיו, תראי, לי זה נראה הזוי, כאילו גידלתי 4 ילדים.
מוגזם, ילדתי. כאילו, מוגזם, מוגזם, כן, כן, כן,
כן, כן, כן, מוגזם.
תראי, אני לא יודעת למה, מה קורה, אבל אם הילד לפעמים, הוא לא רק צועק, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, הוא גם יכול להגיע באמת, כמו שהיא אמרה, להשתין גם בתחתונים, זאת אומרת שזה באמת כל הגוף שם משתף איתו פעולה, זה לא, זה כבר לא נשמע כמו העמדת פנים, אם בורח לו פיפי מרוב פחד, אבל... אני אפשר לברר ולשאול, נגיד, הוא יושב בבית ורואה טלוויזיה, והוא אומר, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, ואז אמא שלו אומרת לו, אז אתה יכול להעביר קדימה. זאת אומרת, הילד יודע להעביר קדימה?
כן, יודע.
אז מאותו רגע, למה האמא מתערבת? יושב שם ילד בן 5, ששמשהו מפחיד אותו, תעביר קדימה. אפילו אם אתה צועק, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי, אני מעביר קדימה. שאני רוצה שהוא ייקח שליטה על הפחד שלו, לא שהוא יפסיק לפחד, לא על זה אני מתעסקת, כל אחד עם הרגישויות שלו, אלא אתה ילד בן 5, אתה נמצא בסיטואציה שבה אתה מפחד, אני רוצה שיהיו לך כלים להתמודדות עם מה שקורה לך, כי להתמודד עם זה, זה לא לפחד, זה לעשות למרות הפחד. אז למשל, היא צריכה לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, עכשיו אתה יושב ורואה טלוויזיה, יכול להיות שיהיו פה דברים שמפחידים אותך. אז ברגע שזה מפחיד אותך, אני מצפה ממך, ולהגיד את המילה מצפה, אני מצפה ממך להריץ קדימה. יש דברים באמת מפחידים, אני מבינה את זה. אז גם אם אתה אומר, אני מפחד, אני מפחד, רוץ קדימה, אתה לא צריך שאני אגיד לך, תריץ קדימה, אתה כבר יודע להריץ קדימה. או, אם אתה לא רוצה להריץ קדימה, תסגור טלוויזיה. ונלך נחשוב מה אנחנו עושים, משהו אחר. אבל אם היא אומרת את זה, היא צריכה לפעול. למשל, ואז אחרי שעה הם יושבים ורואים טלוויזיה, ופתאום הוא צועק, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי. אז היא צריכה להגיד, אתה יודע מה לעשות. זה מה שהיא צריכה להגיד לו, אתה יודע מה לעשות.
תראי, היא כאילו מאוד מפתחת נושא הזה סביב רגשות, ומאוד נותנת מקום לדבר על פחד. כל דבר, אתה מפחד מהכלב, אתה מפחד מזה, ולי מהצד זה נראה כאילו קצת התעסקות מוגזמת, כי לפי הבנתי, אבל גם צריך לדעת לי, כאילו להתמודד גם עם מפחדים, ולא לצרוח כל הזמן. השאלה היא כאילו, אם זאת הדרך, או צריך...
כל דבר שהוא מוגזם, הוא הופך כבר להיות לא הדבר עצמו, אלא גוזמה, אלא הגוזמה עצמה. זה בסדר לדבר עם ילדים על רגשות, אבל לא כל היום, לא כל הזמן. כשאני באה ואני אומרת לו משהו, והוא כועס, אז אני אגיד לו, אתה כועס עליי, אני מבינה, כי לא קיבלת. אוקיי, אני יודעת. תגיד תודה שאתה לא גדל סבתא, היית כועס יותר. נכון? ברור, ברור. זאת אומרת, זה בסדר להיות שם ולהגיד, אתה כועס, אני מבינה. אבל לשבת ולדבר על זה, לעשות על זה קונסוליום, ולעשות על זה סיפור, זה הופך מבלי משים להיות מבחינת הילד, זאת מוטיבציה לעשות בזה שימוש עוד ועוד 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 ועוד.
תשומת לב.
כן, עיסוק גדול. במקום להגיד לו, וואי, נבלת. ברור, זה הנורא מפחיד. למה צריך לשוחח על זה?
אז מה אני אמורה לעשות בשתי סיטואציות? כי זה קורה... שנייה, אני אשאל את השאלה.
כן.
יש שתי סיטואציות. אחת, זה כשהם נמצאים אצלי ואימא שלהם נמצאת, ויש סיטואציה כשאני עם הבייביסיטר עליהם ורק אני איתם.
תראי, תראי, חמודה. תראי, כשאת איתך, תעשי בדיוק מה שאת רוצה ומה שנכון בעינייך. ואם הוא צועק, אני בוכה, אני פוחד, אז תגידי לו, מאמי, אתה יודע מה לעשות. ולכי לחדר אחר.
אוקיי.
לא, סבתא, את, תגידי לו, אתה גדול, אתה יודע להעביר ערוץ, תעביר.
כן, יודע.
ואחר כך, אם זה לא נגמר, אז תגידי לו, תקשיב, אם זה ממשיך, אני פשוט אסגור טלוויזיה, למה להיבהל? למה לפחד כל הזמן? אתה סוגר טלוויזיה כי הוא בעונש. את סוגר טלוויזיה כי הוא כל הזמן מפחד, אז למה? למה להישאר בזה? להגיד לו, אני סגור טלוויזיה, אני לא רוצה לפתוח מראש, כי אתה ניבל מאמוש. למה שתפחד? אז יאללה, בוא לא נפתח טלוויזיה, נשחק במשהו אחר. ואז, אם הוא כן רוצה לראות טלוויזיה, הוא מבין עם הזמן שמכיוון שהוא כל הזמן צועק, אני פוחד, הרי את תקומי ותסגרי טלוויזיה. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא רוצה שתסגור טלוויזיה, אז הוא לא יגיד, אני פוחד.
הבנתי.
מבינה את ההקשר? כן. כשאת שם, את תעשי את שלך. עכשיו, כשהיא שם, את יכולה להגיד לה, והיא כבר יודעת, אני לא מחוברת ליתר דיבור הזה. וגם אין מה לעשות, תקשיבי, היא שם, אז היא מטפלת בזה, לא?
כן.
אז תבלי את הרוק, לכי, תכיני קפה. כבר אמרת לה מספיק פעמים, והיא שמעה את זה מספיק פעמים, ואולי מקבלת את דעתי, ואולי ממש לא מקבלת את דעתי, אז עזבי, אל תסכסכי בגלל זה. את תעשי את שלך, היא תעשה את שלה, ויום אחד שהוא יהיה יותר גדול, היא כבר תבוא להדרכת הורים, כי זה יצא מפרופורציה.
עכשיו, בדיוק, כאילו זה מוביל אותי, איך אני אומרת לה את דעתי, בלי לעורר אנטגוניזם?
אני אגיד לך איך. זה גם איך וזה גם מתי. קודם כל, אף פעם לא באותו רגע שזה קרה. כי היא כבר, היא וגם הילדים, או מי שנמצא שם כבר בתוך סערת רגשות. אוקיי? Okay? Yeah. אז אין טעם. למוחרת, באירוע אחר, בסיטואציה בכלל אולי שהילדים לא שם, או שהם נרדמו, או שיושבים, או שאוכלים, אבל רק את והיא, או מישהו ככה, ולהגיד לה, ראיתי אתמול את הזה והזה, שהיה ככה וככה, אני רואה אותה להגיד לך משהו על זה, אם זה מקובל עלייך, יכול להיות שתגיד בסדר, ויכול להיות שתגיד אמא, אל תתערבי.
כן.
Yeah. זהו. סגרי עניין. אם היא תגיד בסדר, כי היא כבר לא שם, והיא לא כועסת, ואם נאמר, היא לא תופסת אותך כביקורתית מדי, כי יכול להיות גם שהיא תגיד, כי אני לא מכירה את טיב היחסים ביניכן, יכול להיות שתגיד, כל דבר יש לך מה להגיד, כל דבר, לא רוצה לשמוע. אז אם זה המצב, היא כבר תופסת אותך כמבקרת וביקורתית, היא כבר יודעת שאת תרצי להגיד לה משהו, והיא לא רוצה לשמוע. אז דווקא אולי, תתפסי מרחק, תעשי את שלך, ואני רוצה להגיד לך, לסבים ולסבתות, יש תפקיד מאוד עוצמתי ומאוד חשוב בהתפתחות של הנכדים שלהם, מאוד. זה נכון שהכי משפיעים זה אמא ואבא, הכי, נכון. וסגנון האישיות ייבנה סביב אמא ואבא, נכון. ומה שהבת שלך בונה זה סגנון אישיות שיום אחד היא תרצה לשנות אותו, יהיה קצת יותר קשה, אבל היא תגיע למסקנה הזאת לבד יום אחד. אבל רגע, מה אמרתי? איפה הייתי? ברח לי.
שסבתות ו...
כן, התפקיד, נכון. אבל בסיכומו של דבר, אתם נותנים עוד משהו. וברגע שמולך הוא יבין למשל, לא להגיד אני פוחד, אז יכול להיות שהוא ימשיך ויעשה את זה רק אצל אמא שלו, והוא כבר לא יעשה את זה בחוץ או משהו כזה, את מבינה? יש לכם תפקיד מאוד מאוד משמעותי, אל תוותרי עליו. ותעשי את האני מאמין שלך. אלא אם כן זה נוגד, והבת שלך אומרת, אני לא מסכימה. אני אתן לך דוגמה אחרת לגמרי, ממתקים. אוקיי? לי, אני היום, דווקא היום, בגלל שאני מבוגרת, יש לי מגירה עם ממתקים, בחיים לא היה לי דבר כזה כשגידלתי ילדים, בחיי. אבל היום יש לי. היום אני, ובא לי, אז אני קמה ואני לוקחת משהו. עכשיו, הנכדים ישר עלו על הדבר הזה. כן. ומבחינתי שיפתחו ויקחו. עד שיום אחד אני מקבלת מאחת מקלותיי, הוראה מאוד ברורה. אני לא מרשה יותר משניים כשהם אצלך. אמרתי, אבל תראי, לא, מיכל, שניים. אמרתי לה, בסדר גמור, זה יהיה כמו שאת רוצה. כשהם נותנות לי הוראות על, 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 על הנכדים שלי, זה הם. זה אני אעשה מה שהם אומרות. אוקיי? אלא אם כן, זה משהו אחר, אני לא מרשה לקפוץ על הספה. אז אצלה בבית, אני לא אתן להם לקפוץ על הספה, אבל אצלי יכול להיות שאני ארשה לו. כי לי לא אכפת על הספה שלי. את מבינה? מאוד תלוי, זה, 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 זה כן וריאנטי. בכל אופן, ואז הם היו באים ולוקחים, ואני אומרת, חבר'ה, אם המרשה רק שניים, זה הראשון. ואז הם היו באים, לוקחים את השני, ואני אומרת, ממוש, זה השני. ואז שהם היו באים למגירה, כי רוצים לבדוק, מסתכלים עליי, ואני אומרת, אמא מרשה רק שניים. עכשיו, גם היה לי כיף, לא אני יצאתי רעה, זה אמא שלהם, אמא מרשה רק שניים.
טוב, זה היה בדיוק ככה בהתחלה עם הילד הראשון, את יודעת, עם כמה שיש יותר ילדים, זה משתחרר.
ברור.
טוב, באים, מגיעים,
ברור.
אתה מצליח, תעשי מה שבא לך.
ברור, ברור. אז תעשי מה שבא לך. ואל תעירי לה, היא לא מקבלת. היא תגיע לשם לבד. היא תגיע לשם לבד, היא מפתחת שם משהו שהיא תחוש אותו לבד. ויום אחד זה יפריע לו. איך הוא? אני נורא סקרנית בגן.
לא יודעת, אני לא יודעת להגיד לך בזוק.
לא יודעת, אוקיי, אוקיי, אני ממש סקרנית איך זה במתגור גבה. עכשיו, למשל, בקולנוע, ברגע שהוא אומר לסבא שלו, אני פוחד, אני פוחד, אני פוחד, באותו רגע צריך לכבד אותו, לחבק אותו, הוא פוחד. הוא פוחד, אני לא, ברור. לחבק אותו, ולהגיד לו, אני פה, אני שומר עליך. אתה רוצה שאני רגע אשים לך את הידיים על העיניים, נחכה שנייה?
אבל זה לא עיסוק סביב זה, זה עוד פעם.
אבל זה כן עיסוק, אבל הילד יושב שם ומפחד, ואני באמצע הקולנוע.
אבל זה ניתה הצגה, את מבינה? זה כאילו...
אבל הנה, עובדה שהילד גם לא רצה לצאת. שמי, יש דברים שמפחידים אותם.
זה כאילו, זה רק מראה שזה כאילו צומי, אני קצת... תראי, כל...
לא, זה מראה... אני חושבת שבאותו רגע הוא נבהל ממשהו, הוא רק עושה מזה עניין מאוד גדול.
נכון.
לי היה הנכד שהיה ברור... שהיה דבר כזה שהפחיד אותו, הוא היה אומר, אני לא אוהב דם, אני לא רוצה לראות דם. עכשיו, רק הוא גם היה, הייתי רואה סרט עם מכות, לא, יהיה פה דם, יהיה פה דם. אז את הולכת עם זה, את לא עושה את זה בכוח. זה ילד שפוחד ממשהו. אוקיי, זה גם דברים שעוברים לאט לאט עם הזמן. עכשיו, ברגע שהוא יושב והוא אומר, אני מפחד מזה, אני מפחד מזה, נותנים לו אופציה לאיך להפסיק לפחד. אומרים לו, אתה רוצה לצאת? אומרים לו, אתה רוצה לצאת? עכשיו הוא מספיק חכם, והוא אומר, לא, אני לא רוצה. אז בזה זה נגמר. אין, לא צריכים לעשות את זה, לא שיח, לא דיבור, לא הצהרת כוונות, כלום.
אבל את לא מונעת ככה התמודדות עם הפחד, כי בכל גיל אנחנו מפחדים ממשהו.
אני כן, אבל...
את כל פעם לסרוח ולעורר סביב זה...
אז תראי, אז אני לא יודעת אם הוא עושה את זה כל הזמן, בגלל זה גם שאלתי איך הוא בגן. כי בגן בטח גם כן רצים אחרא ורואה, ובטח גם רואים טלוויזיה וכל מיני דברים, וגם שם יש כאלה אירועים, ואני לא יודעת אם הוא עושה את זה. אז א', אני לא יודעת אם הוא עושה את זה רק בבית, רק לאמא שלו, זה סיפור אחר. ואני לא יודעת אם הוא באמת פוחד, אבל שימי לב, הוא כבר לבד. כרגע זה רק בא לידי ביטוי באיך שהוא אומר את זה, הוא כבר לבד יודע, הוא מעביר ערוץ. זאת אומרת, הוא לא משתין, הוא לא הופך את הבית, הוא לא מרביץ לאנשים, הוא לא נכנס להיסטריה. אפילו בהצגה, בעלך יציאה לו לצאת, והוא לא רצה. זאת אומרת, הוא מוצא את המקומות של ההתגברות. את מבינה? הוא כן מתחיל להתגבר. כרגע הוא רק כנראה עושה, זה מפחיד אותי, זה מפחיד אותי.
נכון.
אז זה יפסיק, זה יפסיק. כשהוא יושב עם חברים, כרגע עם אחיו הקטן, זה סיפור אחר. כשהוא יושב עם חברים, הוא לא יצעק, זה מפחיד אותי, מפחיד אותי, הוא ישמור על עצמו קצת יותר. אז זה גם דברים שגם עוברים.
תודה לך.
בבקשה. בבקשה. אני יוצאת ממש לכמה פרסומות, ואתם כבר מכירים את הדריל. יושבים פה, לא הולכים לשום מקום. עוד כמה דקות אני חוזרת. שבתי אליכם, ויש פה שיחת טלפון. שלום.
היי מיכל, שלום.
היי.
קודם כל, תודה רבה לך, מה שאת עושה זה מאוד מבורך, וממש כיף לי לשמוע את התוכנית שלך, את גם נעימה, והרוח שלך, והביטחון שאת נותנת, זה ממש כיף, זה א'.
תודה.
ועכשיו, לעניין, יש לי ילדה בת 4, ילדה להורים גרושים, זה קצת מורכב מאחורי הקלעים, אבל היא משקרת. אני לא נלחצת מהשקרים שלה, אבל אני לא יודעת איך להגיב לזה שהיא משקרת.
כן, יבו, תני לי דוגמה ואני אגיד לך בעיקרון.
נגיד נשפך מים, היא בדיוק יושבת לאכול ונשפך מים, ואז אני כאילו, אני מסתכלת ואז היא עושה לי, זה לא אני, זה הכלב. אז כאילו אנחנו יודעים שזה לא הכלב.
ברור.
אז כאילו, אני לא נלחצת בזה שהיא משקרת, אבל מה עושים במקרה כזה? כאילו איך אני מגיבה לה?
אוקיי, אז זהו, תראי, זה באמת, לפעמים זה גם תלוי, בעצם מה שאני רוצה, זה לייצר מצב שהילדה לא תצטרך להשתמש בזה. כי היא משקרת כדי לצאת טוב.
כן.
היא משקרת כדי שלא יאשימו אותה, לא יחסו עליה, כדי שהיא לא תעציב, כדי שהיא לא תאכזב. היא משקרת כדי לשמור על עצמה, זה נורא תמים. צריכים להבין, אפילו אני אקרא לזה אחרת, היא אפילו לא משקרת, היא פשוט לא אומרת האמת. אני מבינה? זאת אומרת, עכשיו, תשימי לב, זה כאילו, אני לא יודעת מה היה, ובואי לא ניכנס גם לזה הצודקת, אבל היא באיזושהי תחושה פנימית שהיא צריכה להגן על עצמה. ואז קודם כל אני מבינה את זה, וזה נהדר שעמד גם אני לא דואגת. עכשיו, אני אומרת שיש שקרים כמו זה שנשפך מים, והיא אומרת, זה לא אני, זה הכלב. אז אומרים לה, יאללה, בואי ננקה. כזה, בואי ננגב. כזה. לא מגיבה, לא עושה. מצד שני,
אני אעצור אותך, אני לפעמים הייתי מגיבה לה קצת שהיא הייתה יותר קטנה, כאילו, הייתי אומרת לה, אף שלך גדל, כאילו בצחוק, להעביר את זה בצחוקים.
כן, אבל...
אבל יש לי שזה זלזול באינטליגנציה שלה, כי כאילו, היא רואה את האף שלנו.
היא לא יכולה, נכון, והיא גם לא יכולה להבין. כי האף שלך גדל, והסיפור של פינוקיו, זה איזשהו משהו שהוא ערכי, הוא מופשט. ילדים לא חיים בעולם המופשט, ילדים חיים רק כאן ועכשיו בפרקטיקה של החיים. הגיבו לא הגיבו, ראו לא ראו, כעסו לא כעסו, נתנו לא נתנו. מה זה אומר עליי? מה זה אומר סביבי? את מבינה? שם הילדים חיים, בתוך עצמם. והכל זה, איך זה משיק אליי, איך זה משיק עליי, אוקיי? זה הקטע. לכן אני רוצה כאילו, במצבים מסוימים, להחריג אותה מהאירוע. ולכן אם היא אומרת, זה לא אני, זה הכלב, אני רוצה שתתני לי עוד כמה דוגמאות. זה לא אני, זה הכלב, אני אומרת לה, אז בואי ננגב.
אני מנסה לחשוב על עוד, זה עוד כל מיני...
מצד ש... כן, כן, תני לי.
לא, לא, תמשיכי. אני מנסה להיזכר בעוד איזה מקרה שהיה, נגיד שהיא מספרת על משהו שהיה, היא סיפרה לי איזשהו סיפור, ואז אמרתי לה, מה, באמת? ואז עשה לי לא. כאילו, אז אני כזה מבולבלת, זה קרה, או שזה לא קרה? ואז
אז פה, אז פה דווקא אני יכולה לעשות משהו אחר. פה את יכולה להגיד, מה באמת? אז היא אומרת לי, לא. אתה תגיד לה, לא? מה, אז מה שאמרת לי עד עכשיו, היה לא נכון? לא אמת? אז את יודעת מה? אני אתלפן לאמא של נויה ואני אשאל, או אני אתכתב עם אבא ואני אשאל מה היה באמת. ואז היא תגיד, לא, 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 אל תתקשרי, נכון?
נכון.
זה יפה. בעצם מה אני עושה כאן? אני מתנהגת באופן של, רגע, אמרת לי, אבל זה לא נכון, אז אני לא אוכל לתת לך אמון, אז אני צריכה לבדוק מה הדבר הנכון. אז אני מתקשרת לשאול, שימי לב, לא הייתה פה שיחת הפקת לקחים, לא היה פה עונש, לא היה פה דיון. אמרתי, כאילו, זה היה, מה, זה לא? אז רגע, אז אם זה לא, אני לא חיה מנך, רגע, שנייה, אז אני אשאל את. אז אני אתקשר לסבתא לשאול אותה, אז אני אתקשר לאבא, אז אני אתכתב עם אבא. אז אני, את מבינה? אני אתקשר לאמא של מיכלי, שהיא תגיד לי מה. ואז הילדה בעצם לא השמתי אותה, לא כעסתי עליה, לא נעמתי לה, והיא בעצם מתמודדת עם תוצאות מה שהיא עשתה. ויכול להיות שארבע, חמש, שש, שבע פעמים כאלה, על פני זמן ארוך, היא תבין לבד שלא כדאי לעשות את זה. כי אולי תתקשרי, את מבינה את הקטע? אפשר לבדוק.
אני הוכיח אותה, כאילו.
אבל זה צריך לעשות עם המון כבוד. ובלי לתת לילדה את נאום הפקת הלקחים. מה, באמת, זה לא זה? אז אני הולכת לברר מה זה כן היה. זה הכל.
אוקיי.
מאוד קטן, מאוד תמים, אבל בעיקר באמת, עם הדברים האלה, זה לא אני, או לא הגרמתי, או לא שמעתי אותך, או כאלה, אז כאילו, להגיב נקודתית.
אוקיי, ואם נגיד היא אומרת, לא, לא אמרתי את זה, נגיד אני שומעת אותה ממלמלת איזה משהו לגבי הכלב, וכאילו, יש לנו כלב, אז היא מסיקה לו, לא עשיתי, לא אמרתי.
ואת אומרת לה, מה עשית או מה אמרת? אז היא אומרת, לא, 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 לא אמרתי.
נכון, כן.
אז תגידי לה, אוי, אבל שמעתי משהו, חשבתי שזה את, לכי הלאה, זהו.
אוקיי.
אין מה לעשות מזה הרבה, אין מה לעשות מזה, היא קטנה, היא עברה גירושין, את אומרת שגם היה מאחורי הקלעים הרבה דברים, ילדים חשים אנרגיות, חיים שלה לא פשוטים בכלל, והיא פשוט, לא יודעת, זה איזושהי טקטיקה של להגן על עצמה, והרבה מאוד דברים שאנחנו מניחים להם, עוזבים אותם, לא מרימים אותם, לא עושים מזה עניין, הם עוברים ונעלמים.
אוקיי, ועכשיו יש עוד עניין, שהיא פתאום בתקופה האחרונה בעיקר, היא פתאום נפגעת יותר מהרגיל, היא מאוד ילדה חברמנית על הכיפק, בהתחלה מתביישת ואז נפתחת לאט לאט לאנשים, היא ממש כאילו, מהבחינה הזאת, כן, היא ממש מתוקונת מהבחינה הזאת, היא ילדה מקסימה, ואז מגיע מצב שאם נגיד, אני אומרת לה, אני מכניסה אותה להתקלח, אז עכשיו לפעמים זה גם למרוח את הזמן.
ברור.
אז היא אומרת לי, אמא לא בראש, אני עושה לה, אנחנו עכשיו כן עושים, אנחנו חופפים את הראש,
ואז היא כזה הולכת לספה ונשכבת על הספה עם הידיים בין ה, עם הראש בין הידיים, וכזה כזה כאילו
ואז את באה אליה ואת אומרת לה את כועסת, אני מבינה כי את לא רצית, אבל זה מה שצריך להיות, ואת מרימה אותה וחופפת את הראש. אל תשים איזה עניין. היא מפגינה את אי-סביעות הרצון שלה. היא כבר בת ארבע, לא בא לה, היא כועסת עלייך. זה קשת רגשות מאוד הגיוניים. להפך, בואי נגיד לה, ניתן להם את המילה, נמלל את הרגש, להגיד לה, את עצובה כי את רצית ואני לא נותנת. אבל מתוקונת, לי אפשר לתת הכל. וממשיכים את החיים.
אוקיי, היא גם עושה לפעמים גם, כאילו, בעניין של מריחת הזמן גם, לפעמים אני אומרת לה לעשות איזושהי פעולה, או לא אומרת, כאילו, צריך לכנס עכשיו להתקלח. אבל אימא, את יודעת שהיום...
נכון, נכון. אז תגידי לה, מה המושקע? אני אקשיב לך אחר כך, עכשיו יאללה למקלחת, קחי אותה למקלחת. זה מה שאת אומרת לה. תפעלי נקודתית. תפעלי, האם מתאים לך להקשיב? את יודעת שהיום, אז תעמדי. או שאת אומרת לה, לא מתאים לי. אני כל היום היה לנו להקשיב לסיפורים האלה, ואני מבינה שזה מריחה של זמן, וזה מתוק, וזה תמים. אז אני אומרת לפיצקי לא עכשיו. תשמרי, תזכרי את זה ותשמרי את זה, כשאני נשב על המיטה ונלבש פיג'מה, תספרי לי אז. וקחי אותה למקלחת. ותגיד, אבל אמא, אבל אמא, אבל רציתי, אבל רציתי. תגידי לה, אחר כך. עכשיו מקלחת. תנהלי את את הסיטואציה באדיבות. בהצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה. בבקשה, שבת שלום. ועכשיו, שנייה, היה לנו משהו לקו, הקו התנתק, אז רגע, מאירה, מעלה לנו אותו שוב. אני בינתיים צריכה לבדר אתכם. אוקיי, ככה זה בשידור חי, יקיריי, אם לא, אני אמציא סיפור. יש מספיק דברים לספר אותם. נחכה עוד רגע למאירה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני צריך רגע להגיד לכם, אפופו המשך השיחה שהייתה עכשיו, הרבה מאוד פעמים, אנחנו, בעצם יותר מהרבה מאוד פעמים, בדרך כלל, אנחנו פועלים מתוך הפרשנות שלנו. זאת אומרת, אני אומרת לילדה, בואי נתקלח, די, ערב נגמר, אני רוצה לגמור את העניין, והיא באה והיא אומרת, אמא, את יודעת שבע, 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 אז אני אומרת לעצמי, אופה, עוד פעם היא מורחת הזמן, ואז אני או עצבנית, וכבר לוקחת הזמנית למקלחת, או שאני אומרת לעצמי, אוי, ילדה אותה לדבר, זה הזמן, אני אהיה קשובה, אני אתן לה את הדבר הזה, ואז הופך, זה נהיה סיפור, 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 סיפור. לא זה נכון ולא זה נכון. צריכים לתת פשוט לחיים, לפעול בטבעי. הילדה באה, ואני אומרת לה, בואי להתקלח מתוקונת, והיא אומרת לי, אמא, את יודעת שעכשיו זה הזמן? ואני אומרת לה, זה לא הזמן. זה לא הזמן. כאילו, מה מונע את זה מכם? המקום הזה של, אוי, הילד רוצה לשוחח איתי, אז אני חייב לשוחח איתו בכל מצב. לא. אם עכשיו הולכים למקלחת, אני אשוחח איתו אחר כך. יש איזשהו סוג של סדר עניינים. אם זה בסדר מצידי עכשיו לשבת, חצי ערומה, איתו, או לבושה, ולהקשיב, ולדבר, ולתת לו את הזמן, ולהגיד, אוקיי, נגמר. למקלחת, גם זה בסדר, ואז אין פה אישו. אבל אם אנחנו מבינים שיש אישו, כמו שהאימא אומרת, שיש פה כבר איזה קטע, כמו שהאימא אומרת, אוקיי? אם אנחנו מרגישים את זה, אז להפסיק את זה, לנהל את העניינים. יקירותיי ויקיריי, אתם מנהלים את הדבר הזה שנקרא המשפחה, אתם מנהלים את שעות השינה, אתם מנהלים את הבגדים, אתם מנהלים את האוכל, אתם מנהלים את דברי המתיקה, ככה זה עובד. אוקיי? אתם מנהלים את כל העניינים, תנהלו גם את זה, באדיבות, בנעימות, כמו שצריך, זה יסתדר. ובינתיים, מכיוון שאנחנו לא מצליחים לעלות לשידור את האימא, שזה בסדר, אני מנצל את ההזדמנות, כי אני באמת, יש לנו עוד שבועיים וחצי, מה אומר היומן? שבוע, יש לי עוד, כן, תקשיבו, יש עוד יום שישי אחד, ואחריו, הולכים, חוזרים ללימודים. אז קודם כל, אני מעודדת אתכם שוב להיכנס לאינסטגרם לייב שלי ביום שני, 21:00, על החזרה ללימודים. שתיים מהיועצות שלי תהיינה שם. בינתיים גם אנשים שולחים שאלות, אז אם אתם רוצים משהו ספציפי, יהיה על הפעוטות ויהיה גם על הילדים של בתי הספר. מה בדיוק קורה ומה זה החזרה ללימודים ואיך לתת מענה לכל מיני דברים, זה אחד. ואני רוצה להגיד לכם, אלה שעולים לאלף, ואלה שנכנסים לגן בעצם, אתם יודעים מה, תכף נדבר על החטיבה גם. קודם כל תזכרו שזה מעבר רציני. ומעבר בעצם הוא יציאה מאיזון. זה מה שנקרא מעבר. כל מה שהיה נכון עד אותו רגע, לא תקף לעכשיו, אוקיי? ולא תקף. איך יוצאים? מה פתאום? אני רוצה לשחק, אבל אי אפשר, צריך להישאר 45 דקות בכיתה. זאת אומרת, זה, 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 זה יציאה מאיזון, וזה גורם לילדים שונים, התנהגויות שונות. יהיה מי שיתכנס, יהיה מי שיהיה, יחצין את זה החוצה, יהיה מי שיחכה שנייה ויסתגל, וזה ייקח לו כמה ימים, כמה שעות, כמה ימים או כמה שבועות. אני זוכרת אחת מהבנות שלי, שבועות, בדרך לכיתה א', הייתה מקיאה בדרך. בהתרגשות מאוד גדולה. היא כבר הכירה, כבר היו לה חברות, אבל ההתרגשות הייתה מאוד גדולה. אז זה מראה על איזשהו סוג של רגישות. זה הטיפוס. הייתה מקיאה, היה לנו בקבוק מים, האחותה ליבטה אותה, היא שתתה, והיום עבר טוב, היום עבר רגיל. זאת אומרת, לראות את זה, לא להילחץ מזה, להבין את זה, להמשיך... לא להתמסר יותר מדי לקשיים, כי אז זה הופך כדור שלג. לראות, לדעת, להקל, ולצפות ללכת הלאה וקדימה. ולדחוף אותם בגב, לתת להם יד על הגב, הלאה, קדימה, ממשיכים. אוקיי? את זה צריך לזכור, 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 לזכור. הנה, יש פה שאלה כבר. ילדה בת ארבע, בוחורה, שבוכה המון, מפחדת להגיע לגן. מה נעשה בתחילת השנה איתה? תראו, כשילדים מפחדים, אותו דבר גם אם כועסים ועצובים, אבל במקרה הזה נדבר על מפחדים. אנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, לתת לגיטימציה לרגש. לא להגיד לילד, את לא צריכה, לילדה את לא צריכה לפחד. היא מפחדת, היא כבר מפחדת. אוקיי? מאמי, את הולכת, יהיה לך כיף. לא, לא יהיה לך כיף. היא נורא תפחד בהתחלה. אז לתת לגיטימציה, לגיטימציה זה לא זה בסדר שאת מפחדת, אלא להגיד לה, אני רואה שאת פוחדת, את לא רגילה. זה החלק הראשון, הלגיטימציה. אוקיי? אם זה קורה, לא, אני מפחדת, אני מפחדת, אני לא רוצה ללכת. אז אומרים לה, אני רואה מה מושקע שאת מפחדת, כי את לא רגילה, כי באמת זה מקום חדש. זה החלק הראשון. והחלק השני, זה לנסוך בילד ביטחון. שזה גם על ידי היגד, וגם על ידי פעולה. שזה אומר, אבל אני, ואני יודעת, שיש לך כוחות התמודדות, גם כשהיית בת שנתיים ובת שלוש, פחדת בימים הראשונים והתגברת, אם זה נכון. או, את זוכרת שהלכנו לגינה, וילד אחד לא נתן לך להתגלץ', ואמרת לו, לך מפה, אני רוצה להתגלץ', זאת אומרת, לא פחדת, יש לך גם את הידיעה, איך לא לפחד, איך להתגבר, אני סומכת עלייך. שזה החלק המילולי, והחלק של הפעולה זה להביא אותה לגן, להחליט על טקס, טקס פרידה. אם זה גן שהיא מכירה, אותם גננות, אותם ילדים, אז תהיה גם התאקלמות, בטח ביום הראשון פחות, פחות שעות, היום השני, אבל אחר כך לייצר טקס. אנחנו באים לגן, אם את בוכה ממוש, אני כל הזמן אתן לך טישו, ואני נטף אותך ויחבק אותך. ואז הלכנו בשביל, ואז הגענו לגן. עכשיו, אם היא נמרחת ולא רוצה, אז אני אקח אותך לידיים, ונלך בשביל לגן. אוקיי? לא נלחמים, את לא תגררי את הילדה. ובגן, אני מגיעה, ויש שם את מיכל הגננת, נעשה חיבוק גדול, נשיקה גדולה, ואני אעביר אותך למיכל. ואני אבוא בצהריים, לקחת אותך. עכשיו, אם אומרים דבר כזה, צריך לבצע אותו. ואז יוצאים מהאוטו, הלכנו ברגל, הילדה מתחילה לבכות, מרימים אותה לידיים, אומרים לה, אני מחבקת אותך, ואני סומכת עלייך, והנה אנחנו מתקרבים, מיכל מתקרבת אלינו, שלום מיכל, הבאתי את הקטנטונת לגן, חיבוק חזק, נשיקה חזקה, ומעבירים אותה למיכל. לא מורחים את הפרידה, הדבר הכי קשה לילדים, זה שאתם מורחים את הפרידה. הילדים יודעים שבסוף נשאיר אותם שם לבד. הם יודעים, לא לבד, בגן, הם יודעים שנשאיר אותם שם. אז אבא רק נכנס, ואבא רק יושב, ומה אתה רוצה לשחק איתי? אבל הנה אבא כאן. אז הילד לא מתרחק, כי הוא כל הזמן גם צריך להיות בשליטה לראות שאבא שלו לא הולך. נדיר שהילדים ישחררו את ההורי ויגידו, טוב, אתה יכול ללכת עכשיו. נדיר. כי מה תמיד זה ייגמר בסוף בבכי כשאמא או אבא הולכים? כי הם לא רוצים שתלכו. אבל אם אני מביאה ילד לגן ואני משאירה אותו ואני הולכת לעבודה, אז בואו לא נמרח את זה כמו גומי מסכנים הילדים. תעשו טקס, תאהבו אותם, שיהיה לכם מבט אוהב בעיניים, תנתקו קשר, לכו, שבו באוטו ותפקו עכשיו. אבל עם הילד ללמד אותו באים, חיבוקים נשיקות ונפרדים. לא למרוח פרידות, חבר'ה. ועכשיו יש פה עוד שאלה אחרת, האמת לא פשוטה בכלל. איך מחברים ומגבירים את אחוות האחים והאהבה ביניהם? אחד בן חמש על הרצף והשני בן שנה. תראו, להגיד לי על הרצף זה כמו להגיד לי הוא גבוה. כמה? 1.80 מטר? 1.90 מטר? 2 מטר? מה המשמעות של זה? אוקיי? איפה הקשיים? האם הקשיים זה בתקשורת בלבד? האם הקושי זה ברצון לשחק? האם הקושי... אוקיי? אבל, בעיקרון, לדבר על אחוות אחים, אנחנו לא גורמים לילדים לאהוב אחד את השני. בדרך כלל ילדים רוצים לעזור, רוצים לתרום, ובעיקר רוצים להיות חלק. וכדי לגרום לבן חמש, שאני לא יודעת מה המשמעות שהוא אוטיסט, אני לא יודעת איפה זה פוגש אותו, באיזה מקומות של החיים, אני פשוט לא יודעת. אז כדי לגרום לילד בן החמש, לאהוב כמו שאתה היית רוצה, או שתהיה אחווה עם אחיו הצעיר, תרתמי אותו כמה שאת יכולה לעבודות הבית, ולעבודות עם הילד, וזה לא רק להגיד לו, אתה צריך לאהוב את אחיך, ממש לא. זה בוא תעזור לי לחתל, זה בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות, זה בוא ניתן לו מוצץ, הוא יהיה בשקט, ואז אני אוכל לשחק איתך. זה מה שצריך, לרתום אותו לשותפות שבגידול התינוק. ואני רוצה לסיים אתכם, לסיים היום בסיפור. אמיתי, 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 אמיתי. ילד בן 3.5, שנולד לו אח, תינוק. והאימא מאוד חיברה את הילד לעזרה עם התינוק. והם עשו דברים ביחד, והנה הוא בוכה, למה הוא בוכה, נותנים לו לאכול, אולי צריך להחליף לו חיתול. ויום אחד התינוק היה רק בן איזה כמה חודשים, 5 חודשים ממש כזה, והוא בוכה, 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 בוכה. והאימא ממשיכה ועושה את הרגיל, והיא באה אל הקטנצ'יק שהוא בן 3.5, והיא אומרת לו, וואי, אני לא מבינה למה הוא בוכה, כי החלפתי לו חיתול. הוא גם לא רעב, תתתי לו לאכול, לא חם לו, לא קר לו. אני לא יודעת למה הוא בוכה, למה לדעת רע הוא בוכה? והבן 3.5 אומר, אני לא יודע, לא יודע. והוא הולך לחדר שלו ומשחק. אחרי כמה דקות הוא יוצא מהחדר, הוא בא לאמא שלו ואומר, אמא, אני חושב שאני יודע למה התינוק בכה כל הזמן. אז אמא אומרת לו, כן, למה? אז הוא אומר, כי אולי הוא חלם שנולד לו אח. זהו. אז חומר למחשבה, לשבת שלום. ואני מאחלת לכם שבת שלום, וכל טוב. אתם ואני, יש לנו פה פגישה בשבוע הבא. נראה. איך שלא יהיה. אני כאן, בימי שישי, בין 10 עד 12. תודה, תודה, תודה רבה לך, מאירה, על העריכה, על ההפקה. תודה רבה לעידות טבעת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, שמשדרים את זה בדיגיטל, בפייסבוק, ואתם יכולים לראות, ליהנות, להקשיב לתוכנית. באפליקציה של 103FM, ותודה רבה לשקד מורג שהעבירה אותנו בלי בעיות. תודה רבה לכם על האמון, על המשוב, על הביחד הזה, על הזכות שניתנת לי לעזור לכם. שבת שלום, כל טוב, ואנחנו נשתמע.